טוב, קודם כל בואו נתמקם. עשיתי הקדמה, אני מסכם עכשיו את כל השנה. זאת אומרת, בתחילת הסמסטר הראשון, השני, סליחה, עשיתי איזשהו סיכום על הראשון, אבל אני רוצה רגע לא לסכם את כל השנה, רק למקם את עצמנו במהלך. התחלתי עם הקדמה מה זאת אמונה, היחס בין אמונה וידיעה, למה אפשר לצפות מהוכחות, האם בכלל מותר לעסוק בשאלות כאלה של הוכחות וכדומה. אחר כך עברתי לטיעונים שונים לקיומו של אלוקים. דיברנו בעצם על, במפה הכללית, חילקתי את זה, אני חושב, למשהו כמו שישה ערוצים או שישה סוגי טיעונים, שבעה, לא? אחד מהם זה אינטואיציה ראשונית, השני, מסורת, זאת אומרת, אבותינו פגשו אותו וסיפרו לנו. השלושה הבאים זה של קאנט, ראיה אונתולוגית, ראיה קוסמולוגית, ראיה פיזיקו-תיאולוגית. השישי, שהוא בעצם, עוד פעם, זה משפחה של טיעונים, אבל המשפחה הזאת, זה מה שקראתי טיעונים חושפים, או טיעונים תיאולוגיים, במרכאות, כן? זה טיעונים שבעצם מגלים לאדם שהוא כבר מאמין. לא משכנעים אותו להאמין. דיברתי על ראייה מן המוסר, ראייה מן האפיסטמולוגיה, אבל שתיהן מבוססות על אותו דפוס. אני מסכם רגע את כל מה שעשינו עד עכשיו, בעצם ניסיתי להראות שיש אלוקים. זאת אומרת, יש אלוקים באיזשהו מובן מאוד מאוד כללי ולא אחיד. דיברנו על זה שכל אחד מהטיעונים מניח הגדרה שונה לקיומו של אלוקים. ולכן אנחנו אפילו לא בהכרח הוכחנו את קיומו של אותה ישות. אוקיי? רגע שנייה אחת. כן. רגע, יוסף דהן פה?
כן, אני פה.
אוקיי. זהו, אתה היית חסר לי. בסדר. אז הוכחנו את קיומו של איזשהו גורם טרנסנדנטי כזה או אחר. אפשר היה לדבר עכשיו, עכשיו כל אחד יכול להחליט על כל אחד מהטיעונים או מסוגי הטיעונים, מה הוא מקבל ומה הוא לא מקבל. מה המסקנה שיוצאת מכל התמונה הזאת? שאתה יכול לקבל את קיומו של אלוקים מתוך כל אחד מהטיעונים, ואם אתה חושב שיש כמה מהם שהם טובים מבחינתך, אז אולי אתה תקבל את קיומם של כמה ישים. יסודו של המוסר, היש המושלם או היש שברא את העולם או תכנן את העולם. אוקיי? הוא נתן לנו את האפיסטמולוגיה, כן, את היכולת להכיר את העולם, וכן הלאה. עכשיו, ואז אפשר להגיע בעצם לפוליטאיזם, כן, לאמונה באלוהויות רבות. אבל אפשר לומר שאפילו לפי עקרון התאר של אוקאם, שאם אני מניח או הגעתי למסקנה שקיימים כמה ישים טרנסנדנטיים, אם יש לי אפשרות לזהות את כולם ולראות בכולם פנים שונות של אותו יש, אז זה עדיף. זאת אומרת, אותו אלוקים זה זה שברא את העולם, וזה שכונן את התוקף של חוקי המוסר, וזה שנתן לנו יכולת להכיר את העולם, וזה שהוא היש המושלם וכן הלאה, ואז אני מזהה את כל הישים האלה שהוכחתי את קיומם אחד עם השני. בעצם זה יש אחד, כל פעם נגעתי בפן אחר של אותו יש, בתכונה אחרת או בהיבט אחר של אותו יש. ולכן נדמה לי שעד כאן עסקתי בלהוכיח את קיומו של אלוהים, ועכשיו תחליטו אתם אם זה אחד או יותר, זה כבר שאלה שאפשר לדון עליה.
אבל אם לכאורה הפתר שלא קם יעמוד בפני קושייה, אז הרב יכול לקבל שיש שני אלוקים, נניח. למה לא? למשל, אני אדם יכול היה להגיד, תראה, העולם בנוי בצורה מאוד לא צודקת, מאוד מלאה צבל וכולי וכולי. וזה, אבל זה אלוקים של ההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית, אבל יש אחר כך אלוקים אחר שבא לתקן את העולם, את כל הסבל, זה אלוקי המוסר, הטוב, זה נראה מאוד הגיוני, כמעט מתבקש, מסתכל על העולם כפי שהוא. אז כמעט נדרש, זה לא סתם קושייה לו כאן.
בעיניי זה לא נדרש בכלל, אבל...
למה?
כי למה כן?
כי העולם הרב מבין את העולם?
לא מבין, אבל זה שאני לא מבין, זה אומר שיש
כמה. לא, אבל זה קושייה, לא. הרב, לעמוד מול סבל בהיקפים שאנחנו צופים אותם, אפילו לא אצל בני אדם, אצל בעלי חיים, ואצל בני אדם על אחת כמה וכמה. זה קושייה גדולה, כל אדם אחד שסובל זה קושייה. להכפיל את זה ב-14 מיליארד ומיליוני שנים. זה
הקושייה שאומרת, אלוהי המוסר כונן את המוסר, והאלוהים שברא את העולם זה מישהו אחר, והוא לא אכפת לו ממוסר. זה בעצם מה שאתה טוען.
לא, לכאורה הבריאה של העולם היא בעייתית, מבחינת הסבל שהיא גורמת. בא אלוקי הטוב ומנסה למתק את הסבל. זה make sense.
לא הבנתי.
ואם הרב אומר שזה לא סותר את כל המערכת הוכחות, אז לכאורה זה מתבקש.
עוד פעם, אני שואל שאלה ואתה לא ענית לי. אני שואל, האם מה שאתה טוען זה שהאלטרנטיבה הטובה יותר זה להגיש שיש אלוהים שברא את העולם ולא אכפת לו ממוסר, ויש אלוהים שנתן תוקף לחוקי המוסר.
כן, זה לכאורה מה שעולה, מהסתכלות פשוטה אינטואיטיבית.
כן, זה מה שאמרתי קודם, אז זה מה ששאלתי. אז אתה אומר שבעצם זה עדיף. עכשיו שאלה שאתה צריך להחליט עליה, כל אחד צריך להחליט עליה, האם באמת השאלה מהסוג הזה דוחה או יותר חזקה מהתאר של אוקם? כי לשאלה מהטיפוס הזה יש לי תשובות. ולכן זה לא שהיא שאלה מכרעת. יש תשובות ואתה צריך להחליט לגביהם האם אתה מקבל אותן או לא מקבל אותן. אבל זאת תהיה שאלה של מה גובר על מה מבחינת התאר של אוקם. החלטה של כל אחד. אם אתה חושב שזה גובר והתשובות שאני מספק, לא נתתי אותן פה כי זה לא העניין, אבל התשובות שאני מספק הן לא... טובות מבחינתך, או אתה מעדיף לוותר על התאר של אוקם, זה לא גמור, אז זאת המסקנה
שלך. לא, מה שאני חותר אליו זה לא, אני חותר אליו שכנראה המונותאיזם, הרעיון של המונותאיזם, זה לא רק בגלל הטעם של אוקם, איזשהו מין שיקול פילוסופי כזה, אלא יש פה משהו מאוד מהותי לכל הסיפור, שזה דווקא אותו אלוקים שברא את כל הדברים הנוראים בעולם, הוא גם זה שברא את המוסר, וזה לא במקרה, זה לא רק...
אתה יודע משהו מהותי, איך אתה מגיע לזה?
לא יודע, ככה התחושה האינטואיטיבית שלי, בגלל ש...
לא, על מה האינטואיציה הזאת מבוססת, אני לא יודע.
אם כל הבשורה של אברהם אבינו זה התאר שלו קם, נו, זה לא נשמע כזה. זה הבשורה של אברהם אבינו.
לא, זאת לא הבשורה של אברהם אבינו. הבשורה של אברהם אבינו, הפילוסופית, זה שהוא הגיע למסקנה שיש אלוקים, וזה יכול להיות מבוסס על תאר שלו קם. אחרי זה הוא נפגש איתו. הוא אמר לו מה הוא רוצה ממנו. זה החידוש של אברהם אבינו. החידוש של אברהם אבינו לא היה חידוש פילוסופי.
כן, לא, אבל הייתה אלילות והייתה לפניו, זה לא שלא חשבו שיש משהו שיצר, שיש לו כוחות, אני לא יודע מה זה אומר.
עוד יותר אתה מחזק את
מה. אבל אברהם אומר זה אחד, זה לא הרבה.
פעם אני אומר שאתה מחזק את מה שאני אומר. אז הוא לא חידש חידוש פילוסופי.
לא, הוא חידש זה אחד, אז זה שהיו אלוקים לפני זה היו, אבל שהוא אמר זה לא פוליטאיזם, זה
מונותאיזם. לא, הוא חידש את זה שאלוקים רוצה מאיתנו כך וכך דברים. זה בעיניי החידוש שלו, שפגשתי אותו וזה מה שהוא רוצה.
זה לא במדרש, מה שמקובל להגיד על אברהם, זה לא שהוא רק...
אני לא יודע מה מקובל, אני יכול להגיד לך מה אני חושב. מדרשים אפשר למצוא המון דברים. מה שאני חושב, זה שהחידוש האלוקים הוא אחד, אפשר היה להגיע אליו גם באמצעות אתר שלו, ואפשר שלא, זה לא הכרחי. ולכן זה שגם אברהם אבינו הגיע למסקנה הזאת, זה עדיין לא עוזר לי, כי אם הוא הגיע למסקנה הזאת מכוח התאר של אוקם, אני אתווכח איתו כמו שאני מתווכח עם עצמי. זאת אומרת, אז מה אם הוא הגיע לתאר של אוקם, אז בגלל זה התאר של אוקם נהיה נכון. השאלה אם אתה מקבל את התאר של אוקם או לא, זה מה אכפת לי מאברהם אבינו. עכשיו, אני חושב שאברהם אבינו, החידוש שלו היה המפגש עם אלוקים, המעבר לאלוהים דתי, מהשיעור הפילוסופי, זה כבר השלב הבא. טוב, אבל בואו נעצור כאן. אז הטענה בסופו של דבר זה שאם אני רוצה להגיע למחויבות דתית, אז אני צריך לעבור עוד כמה שלבים. זאת אומרת, עד עכשיו דיברתי על קיומו של אלוקים, אבל זה רק החוליה הראשונה בשרשרת. החוליה השנייה צריכה להיות שאלוקים הזה התגלה, או לא הזה, אבל יש אלוקים שהתגלה, סביר להניח שאם כבר יש, אז כנראה אותו אחד, עוד פעם אתר שלו כאן, אבל שהוא גם התגלה. ב', שבהתגלות הזאת הוא נתן לנו מצוות, וג' או ד' אפילו, שאם אלוקים נותן לנו מצוות, יש חובה לקיים אותן. זאת בשביל להגיע למחויבות דתית, אנחנו צריכים לעבור את ארבעת השלבים האלה. להגיד שיש אלוקים, להגיד שהוא התגלה, להגיד שבהתגלות הוא נתן מצוות, זאת אומרת, תוכן ההתגלות, ולהגיד שאם הוא נתן מצוות, אתה צריך לקיים אותן. עכשיו, כל אחד שלא מחויב את המחויבות הדתית, כי אני לא מחויב למצוות, הוא יכול לערער על כל אחת מארבעת ההנחות. כמובן, אם אין אלוקים, אז הוא גם לא התגלה ולא נתן מצוות ולא שום דבר. אבל הוא יכול לערער בכל אחד מהשלבים של השרשרת הזאת. אוקיי? שאחד בנוי על השני, אבל אתה יכול לערער על הראשון ולזרוק את כולם, אתה יכול לערער על השני ולזרוק את שלושת האחרונים, אתה יכול לערער על השלישי ולזרוק את שני האחרונים או על הרביעי. זאת אומרת, מי שלא מחויב למצוות, בעצם יכול לתקוף או לא לקבל כל אחד מהחוליות בשרשרת הזאת. מצד שני, כדי לתקף את המחויבות במצוות, צריך לתקף כל אחת מהחוליות, את כל ארבעת החוליות. ולכן מה שאני ארצה לעשות בשני מפגשים שנשארו לנו, קצת מהר, אבל אני אנסה לטפל בשלושת האחרונות, כי בראשונה זה מה שעשינו עד עכשיו. ואני רוצה לטפל בשלושת הבאות. עכשיו, כדי לטפל בשלושת הבאות, אני צריך קודם כל להגדיר. להגדיר מה זה בכלל מחויבות דתית. מה זה תאיזם? כן, אני רוצה לעבור מדאיזם, שזה אמונה פילוסופית באלוהים, אמונה באלוהים פילוסופי אם תרצו, לתאיזם. שזה אמונה באלוהים דתי, אוקיי? מה זה אלוהים דתי? אז בדרך כלל כשתקראו בוויקיפדיה, וזה אפילו לא פתחתי, אבל זה די ברור לי, אתם תגלו שאלוהים דתי זה אלוהים שמתערב בעולם. להבדים אלוהים שברא את העולם ונמצא אי שם ברקיע השביעי. מבחינה, לפחות בתפיסה יהודית, זה לא מספיק. אבל זה שהוא מעורב בעולם, זה אפילו לא הדבר העיקרי בעיניי, אם בכלל. אלא זה שהוא מצווה. אז זה שהוא מצווה ומצפה מאיתנו לדברים. להבדיל מהאלוהים הפילוסופי, שהוא איזשהו אבן בקונסטרוקציה הפילוסופית של המציאות, אבל אין לו שום רלוונטיות לחיים שלי. אוקיי? זה המעבר מלהיות פילוסוף ללהיות אדם דתי. מכירים את הסיפור של הרמן כהן, שכן פילוסוף נאו-קנטיאני יהודי, שבסוף ימיו התקרב ליהדות, זאת אומרת, ליהדות במובן הדתי, לא במובן התרבותי רק, והוא מספר שהוא הלך ברחוב פעם והוא פגש איזה יהודי והוא ירצה לפניו בהתלהבות את כל משנתו על האלוהים והפילוסופיה וכל העניינים האלה. הוא אומר, ואז היהודי שואל אותו, תגיד, אבל איפה הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה? ואז ככה הוא מספר שזה ממש טלטל אותו, כאילו זה היה אולי אחד מהשנתות, כן, על ציר הזמן, שבהן הוא הבין שהוא צריך לעשות שינוי, שהוא מתחיל להתקרב לאלוהים במובנו הדתי. כי מה ההבדל? מה זה הקדוש ברוך הוא לעומת האלוהים שהוא דיבר עליו? זה בדיוק האלוהים הפילוסופי מול האלוהים הדתי. כן, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מדברים על בורא העולם. הוא גם ברא את העולם, אבל זאת לא הנקודה. את הנקודה היא, זה איזשהו אלוהים שדורש מאיתנו דברים ומצפה שאנחנו גם נקיים אותם. הוא גם ברא את העולם, והוא עשה עוד כל מיני דברים. אבל זה לא התורף של אלוהים במובנו הדתי, של המחויבות הדתית. לכן, כשאני שואל מישהו אם הוא דתי או לא דתי, זה שאלה למה אני מתכוון. ואת יש כאלה שמדברים, האם אתה מאמין באלוהים? מאמין באלוהים, יש הרבה אנשים חילוניים לחלוטין שמאמינים באלוהים. לגמרי. ולכן, כל הסקרים האלה שמדברים על השאלה איזה אחוז מהאנשים מאמינים באלוהים, לא אומרים לי הרבה. כי זה שאתה מאמין באלוהים, אבל אין לו שום קשר לחייך, ולא לא מצוות, ולא מחויבויות, ולא כלום. אתה מאמין באלוהים, אבל זה לא, אין בזה שום היבט דתי. זאת אומרת, זה שום דבר. פשוט בתפיסה הפילוסופית שלך יש גם אלוהים. אוקיי, זה לא... אז לכן צריך להיות איזשהו מעבר, או התקדמות לחוליה הבאה, שהאלוהים הפילוסופי הזה גם הופך להיות אלוהים דתי, מחייב, שאנחנו מחויבים למה שהוא אומר. אז המעברים האלה, במעברים האלה אני רוצה לגעת כאן. עכשיו, מה זה אומר להיות דתי? אז על זה אולי דיברתי במבוא בתחילת סמסטר ראשון, אני אגיד את זה פה ממש בקצרה, ושוב פעם אני חוזר לקאנט. קאנט, כשהוא הסתכל על היהדות, על הדת היהודית, הוא כתב שהדת היהודית היא בכלל לא דת. זה איזשהו תקנון חברתי. מה זאת אומרת? זה אוסף של כללים של עשה ולא תעשה, זאת אומרת, זה לא, זה תקנון. מה זה קשור לדת? למה זה לא קשור לדת? כי הוא, כשהוא תפס את המושג דת, הוא בעצם הבין שדת פירושו רגש רליגיוזי, להיות אדם מוסרי, לחוות איזשהו קשר לאלוקים או משהו כזה. והכללים הטכניים האלה של נת בר נת דחד יומה ובורר ואני לא יודע מה, וראשון ושני לתומה, מה זה קשור לדת או לדתיות? כן, זה לא המושג דתיות במובן שבו משתמשים בעולם שלנו היום. דתיות בדרך כלל מתייחס לרגש רליגיוזי, לחוויה, לתחושה, לעמידה מול הקדוש ברוך הוא. ובאמת צאצאיו הרוחניים של קאנט, כן, היהודים, היו לא מעט כאלה, שהיו תלמידיו, ידידיו ותלמידי תלמידיו, תרחו הרבה כדי להסביר איפה הוא טועה. ולמה היהדות היא כן דת, וזה לא נכון שזה רק תקנון וכו'. עכשיו, לדעתי, הוא צדק הרבה יותר מהם. הוא תפס את היהדות יותר טוב מהם. ושכל החוויות הרליגיוזיות וכל הדברים, גם המוסר וכל הדברים האלה, זאת לא מהותה של יהדות. זה לא באמת המגדיר מי יהודי ומי לא, מי יהודי דתי ומי לא יהודי דתי. מה שמגדיר את היהדות, אני חושב שכולנו יכולים להסכים על זה, זה מחויבות למצוות. את אדם, מה שאנחנו קוראים דתי בז'רגון שלנו, בתוך הקהילה הדתית או בארץ, או לא יודע איך לקרוא לזה, זה מי שמקיים מצוות, מי שמחויב למצוות. לא מי שיש לו רגשות רליגיוזיים. בעולם הרחב זה לא כך. כששואל מישהו אם הוא דתי, בדרך כלל השאלה הזאת מתפרשת כהאם יש לו רגשות רליגיוזיים, האם הוא מאמין באלוהים. בסדר? אצלנו, דיברתי על זה שדת, בשפת המקרא, דת זה חוק. והדת ניתנה בשושן הבירה. ולכן המושג דתי, במובן שלנו, הוא לא באמת תרגום של religious. religious באנגלית, זה באמת מישהו שיש לו חוויה דתית. אבל כשאני מתרגם את זה לעברית, אני אומר, הוא דתי. ואנחנו רגילים לתרגם את זה, שזה התרגום של religious, אבל זה לא נכון. דתי פירושו מחויב למצוות. לא קשור לחוויות שלו. גם אם אין לו טיפת חוויה, איש צנון יבש, נטול כל חוויות. זה לא משנה כלום, הוא יהודי כשר לגמרי, הכל מצוין, כל עוד הוא מחויב למצוות. יהיו כאלה שיגידו, לא כמוני אגב, אבל יהיו כאלה שיגידו, שאם יש לו גם חוויות ורגשות וכו', זה אולי מעלה, זה עוד יותר טוב. אבל נדמה לי שמעט מאוד מהאנשים יגידו, שזה תנאי שבלי זה הוא לא נחשב יהודי דתי. כן, הוא לא בא בקהל, אוקיי? לעומת זאת, בלי מצוות זה א' ב', זה ברור. ולכן צריך להתרגל לזה שכשאנחנו מדברים, לפחות בהקשר היהודי, כשאנחנו מדברים על דת יהודית, כן, או על אלוהים דתי, במובנו היהודי, אנחנו בעצם מדברים על מצוות. ובהקשר הזה, אני רק אוסיף כמה נקודות חשובות. אני רוצה לדבר טיפה על המשמעות של הציווי בעבודת השם, ואני חושב שדיברתי על זה באחת ה... דיברתי על זה פעם. זה נקרא רמב״ם. זה מתוך הספר שלי, המצוי הראשון. הרמב״ם, בסוף פרק ח' בהלכות מלכים, כותב כך. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני אחרי הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם, יש גרסה של ולא, אבל הגרסה...
ולא, כן, זהו.
לא, הגרסה הנכונה יותר זה אלא. מה שהרמב״ם בעצם אומר זה ככה, הוא מדבר על גר תושב, על גוי, שהוא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, הוא נזהר לעשות אותם, אז הוא מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, זה מה שנקרא בעברית שיחה גר תושב. אבל הרמב״ם מוסיף תנאי, זה רק אם הוא עושה אותם בגלל שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אז אפילו לא בגלל שכתוב בתורה שנוח הצטווה, לא. זה בגלל שכתוב בתורה שתורה ניתנה מסיני, ובתוך התורה כתוב שמה שהצטוו בני נוח מחייב אותנו. מה שאנחנו עושים את זה בסוף, זה בגלל הציווי בהר סיני. וגם הגויים צריכים לעשות את זה בגלל הציווי בהר סיני. כנגד זה מה האנטיתזה? מה לא נחשב גר תושב? אבל אם עשאן מפני אחרי הדעת, כן, גר תושב שעושה דברים כי זה נשמע לו מוסרי, סביר, הגיוני, לא, ראוי, לא יודע איך שתקראו לזה, אז הוא לא גר תושב, והוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. מה הכוונה? מה שהוא עושה, זה מעשה נכון. הוא אדם מוסרי, הוא אדם טוב, הוא אדם שנוהג כמו שצריך לנהוג. אבל, בתרגום לשפה שלנו, אני אגיד, למעשים שלו יש ערך אנושי, מוסרי. אין להם ערך דתי. הוא לא מחסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם, הכוונה, הוא לא מהאנשים המחויבים הדתיים של אומות העולם. אוקיי? הוא מחכמם, זאת אומרת, הוא עושה את הדברים הנכונים, המוסריים, הטובים. אבל הוא לא, אין לדברים האלה ערך דתי. זה בעצם מה שהרמב"ם מתכוון לומר. זאת אומרת שלמעשה מה שהרמב"ם אומר כאן, זה שמצווה זה אך ורק דבר שנעשה מתוך מחויבות לציווי. לציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני. אם אני לא מאמין בציווי, או מאמין בציווי אבל לא מחויב אליו, ואני, זאת אומרת, שימו לב, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין שהוא התגלה, אני מאמין שהוא נתן מצוות. אבל אני לא חושב שהמצוות מחייבות. אז מה אם הוא נתן? נראות גזור, אז הוא נתן. אז מה? אבל מה? אני עושה את זה. למה אני עושה את זה? כי זה נשמע לי הגיוני. אז א', זה לא מצווה, מה שאני עשיתי, וב', אין לזה ערך דתי. זאת אומרת, אני מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם. אוקיי? למרות שכל שלושת החוליות הראשונות בשרשרת של ארבע החוליות שתיארתי, מתקיימות. רק הרביעית חסרה. אין לזה ערך דתי. ודאי וודאי אם אתה לא מאמין שניתנו מצוות. ודאי וודאי אם אתה לא מאמין שהייתה התגלות. ודאי וודאי אם אתה לא מאמין שיש אלוקים. כן, אחד העם, למשל, שאמר שיותר מי ששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל. כן, זה לא מדרש חזל, זה אחד העם. והוא קרא בעצם לקיים את המצוות כאיזושהי תרבות או פולקלור לאומי, אבל לא מתוך מחויבות דתית או ציווי או משהו כזה. ובוא נניח לצורך הדיון שאחד העם קיים את כל הסעיפים הקטנים של המשנה ברורה בדקדוקיהם. הוא לא שמר שבת מימיו. בגלל שהוא עושה את זה כי זה פולקלור לאומי או תרבותי או מה שלא יהיה, ולא בגלל המחויבות לציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני. אז הוא לא שמר מצוות מימיו. וכן, דיברתי פעם על ההנחת תפילין של החבדניקים, כן, עם הוויכוח של רבי יצחק קוטנר עם הרבי מלובביץ', שרבי יצחק קוטנר טען, ואני הקטן טענתי את זה עוד לפני ששמעתי שהוא טען, שזה חסר ערך בדרך כלל. כשאתה עוצר איזשהו אתאיסט, או לא אתאיסט, אלא סתם מישהו שלא מחויב במצוות, ואתה מניח לו תפילין ברחוב, הוא לא קיים מצווה. הוא לא הניח תפילין באמת. אם הוא יחזור בתשובה בצהריים ויקבל על עצמו עוד מצוות, דבר ראשון הוא צריך לעשות להניח תפילין, כי הוא לא הניח תפילין היום. למרות שבבוקר הניחו לו שני חבדניקים תפילין. למה? כי כל עוד הוא לא עושה את זה מתוך מחויבות לציווי של הקדוש ברוך הוא, אז זה לא מצווה. הוא לא קיים מצוות תפילין. וכך טען רבי צפק.
אבל המלל הוא תרקף את הדלול מהלך תפילין. יש כאילו ממש משמעות לגולגול את עצמה, שיש עליה תפילין כאילו...
קרקפת הזאת שלא עשתה מצוות תפילין.
טוב, כאילו זה פרשנות, אבל אני חושב ש...
זה פרשנות שאני מציע, רבי מלובביץ' חשב אחרת כנראה.
נכון, ויש כאילו נראה לי מקום בטקסט, כאילו במלל עצמו לפרשנות.
כמו שאני לא... לא, גם קרקפת הדלול מהלך תפילין זה לא ביטוי הלכתי. אתה שואל את השאלה אם הוא עשה מצווה או לא עשה מצווה, זה לא בהכרח קשור לשאלה אם הוא נחשב קרקפת דלומן התפילין. שתי שאלות שונות, או יכולות להיות שונות. מה שבעצם אני רוצה לומר, זה שזה לא תלוי בשאלה אם מצוות צריכות כוונה. יש מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא. מדובר בכוונה לצאת ידי חובה. כן? לא בכוונות הארי. מדובר שמי שעושה מצווה מתוך כוונה לצאת ידי חובה. אז זה מחלוקת, כולם מסכימים שצריך כוונה, השאלה האם חוסר כוונה מעכב את המצווה או לא, זאת המחלוקת, אוקיי? עכשיו שם נגיד שמאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, האם הוא חולק על הרמב״ם שהבאתי קודם? זאת אומרת, האם לשיטתו מי שמקיים מצווה בגלל הכרי הדעת יצא ידי חובה, זאת אומרת זאת מצווה? אני טוען שלא. דברי הרמב״ם לא תלויים בשאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. למה? כי מצוות צריכות כוונה זה שאלה מה אמור להיות בתודעתך בעת קיום המצווה. האם אתה צריך לחשוב שאתה עושה את זה לשם מצווה או כדי לצאת ידי חובה, או שאתה לא צריך לחשוב את זה. אתה לא צריך לחשוב את זה כי בהקשר די ברור שאתה עושה את זה בגלל זה. אחרת למה אתה מניח תפילין? אתה יהודי שמחויב לתורה ומצוות, למה אתה עושה את זה? אז גם אם כרגע לא חשבת על זה באופן אקטיבי, באופן מודע, ודאי ברור שזאת בעצם המוטיבציה שלך להניח תפילין. אבל מישהו שלא מאמין באלוקים או לא מחויב למצוות, אז זה לא נכון. הוא לא הניח תפילין בגלל שהוא מחויב במצוות, הוא הניח תפילין כי החבדניקים, הוא רצה לנפנף את החבדניקים, שלא יבלבלו לו את המוח. בסדר? או סתם כי זה עורר בו נוסטלגיה לסבא שלו שהוא ראה אותו עם תפילין. אני לא יודע בדיוק למה. זה מסיבות בלתי רלוונטיות. אז הדבר הזה הוא לא קיום מצווה, גם למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה. אני טוען שלכל הדעות מצוות צריכות אמונה. לא אני טוען זה, אני חושב שזה מה שכתוב ברמב״ם. לכל הדעות מצוות צריכות אמונה. גם לשיטה שמצוות לא צריכות כוונה. אוקיי?
כן, שוב, מי שנותן צדקה, אז מבחינתנו הוא לא קיים את המצווה, כי הוא לא מאמין, הוא עושה את זה רק בגלל שהוא עושה את זה.
חד משמעית. חד משמעית. הוא אדם טוב. הוא אדם שעשה מעשה טוב, מעשה מוסרי. הוא מחכמי אומות העולם. אבל לא מחסידיהם. זאת אומרת, זה לא מצווה. עכשיו עוד פעם, אם אתה מאמין באלוקים, ואתה לא חשבת שאתה עושה את זה מתוך המצווה, זה עדיין יהיה מצווה. זה אולי יהיה תלוי בשאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא, אבל בצדקה זו שאלה אם זה קיים או לא קיים, לא משנה כרגע. אבל זה הכל אם בהקשר, אתה כן אדם שמחויב למצוות. אפשר להגיד שאתה עושה את הצדקה, גם אם לא חשבת על זה, די ברור שאתה עושה את זה גם כי זאת מצווה. אוקיי? אבל מישהו שלא מאמין באלוקים, או לא מחויב לציווייו, או לא משנה מה, אז הוא אדם טוב, הוא נתן צדקה, הוא אדם טוב, הוא עוזר לזולת, הכל מצוין, הוא ראוי לכל הערכה. אבל מעשה מצווה אין כאן. אוקיי? צריך להבחין בין השאלה אם אתה אדם טוב, לבין השאלה אם עשית מצווה. כן, ברחוב כשאומרים, עשית מצווה. בבנה עשית מעשה טוב, נכון? היית אדם מוסרי. אני מדבר על מעשה מצווה במובנו הפורמלי. זאת אומרת, אם יצאת ידי חובת מצווה תעשה. האם כשאמרת קודם לשם ייחוד, אמרת לשם ייחוד לבטלה, כן, לפני שנתת את הצדקה. או להגיד לשם ייחוד, לתת את הצדקה, ולשם ייחוד שלך היה לשם ייחוד לבטלה. כן? לא שיש איסור כזה, אבל סתם אני אומר. או אם אתה עושה, אם אתה מברך ברכה למשל. מי שמברך ברכה, ברכת המצוות, כן, לפני שהוא, יש רשב"א, כן, למה לא מברכים על מתן צדקה. אבל מצווה שהוא כן, שכן מברכים עליה, בסדר? לישב בסוכה. עכשיו הוא ישב בסוכה. כי זה פולקלור נחמד, הוא התלמיד של אחד העם. בסדר? זה ברך להישב בסוכה בדבקות וישב בסוכה. הברכה שלו כמובן לבטלה. בסדר? עוד פעם, גם ברכתו לבטלה, אני לא יודע מה המשמעות, כי הוא לא בכלל לא במשחק, אבל זה דיון אחר. טוב, בכל אופן, לענייננו, אז מה שאני רק רוצה לומר, זה שכשאני מדבר על מחויבות דתית, או על אלוהים במובנו הדתי, ולא רק במובנו הפילוסופי, אני מדבר על אלוהים כנותן המצוות, וכמחייב במצוות. זה המשמעות של אלוהים הדתי. אין? זאת ההגדרה שעליה אני מדבר. זה חשוב לשים את האבן הזאת על הלוח. על זה אני מדבר. ולכן כשאני מחפש איך אני עובר מאלוהים דתי, מאלוהים פילוסופי, לאלוהים דתי, בעצם מה שאני שואל, זה איך אני עובר מאמונה באלוהים במובן הפילוסופי, שיש איזושהי ישות טרנסנדנטית כזאת, לבין מחויבות למצוותיו. באופן יותר קונקרטי, לזה אני מתכוון. ושם אני רוצה להגיע, אוקיי? עכשיו השאלה, איך אני מגיע לזה? יש להאריך בזה טובה, אבל אני פה אעשה את זה בקצרה. אז בהקשר הזה, אני כמו שאמרתי קודם, כדי להגיע למחויבות דתית, אני קודם כל צריך להשתכנע, אחרי שהגעתי למסקנה שיש אלוהים, אני צריך להשתכנע שאלוהים התגלה, שבהתגלות הזאת ניתנו מצוות, ושהמצוות האלה מחייבות, נכון? זאת השרשרת שבעצם אני צריך להעמיד כאן, כדי ליצור מחויבות דתית, כדי להגיע למחויבות מחויבות דתית. עכשיו, למה ההתגלות היא הכרחית? אולי לא. למה אני שם גם את זה בשרשרת? יכול לבוא מישהו ולמר, אלוהים רוצה שאני אקיים מצוות, אני יודע את זה גם בלי התגלות. אני לא יודע, שתות השם ליראיו, אינטואיציות, לא יודע בדיוק מה. כמו אברהם אבינו, שתי קהילותיו נעשו לו כשני רבנים. אוקיי? ככה אומרים חז"ל במדרש. בסדר? אז גם הגעתי לזה. הרמב"ם אומר לא, רק אם מציווה הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. זה תנאי. למה? למה הדבר הזה הוא תנאי? למה לא מספיק שאני חושב שזה מה שאלוקים רוצה? אז זאת שאלה טובה, אני לא באמת יודע. יש הרב של קיבוץ אלומים, הרב עמית קולה, אני חושב שהוא עדיין, אני לא בטוח בעצם, אבל הוא היה עד לפני כמה שנים לפחות, הרב עמית קולה, הוא כתב פעם ספר שנקרא הוויה או לא היה. הוויה או לא היה, הכוונה, מה בתוך האמונה היהודית מחייב קבלה של טענות עובדה. האם אמונה יהודית דורשת ממני לקבל איזושהי טענת עובדה? והוא מקדיש את הספר שלו כדי להגיע למסקנה שלו, כדי לטעון שלו. אפשר להיות יהודי מחויב, כשר למהדרין, בלי להאמין לשום עובדה שהיא שגוי לא מאמין בה. אוקיי? עכשיו, מבחינתי, כתבתי לו גם, כתבתי איזה סקירה על הספר לבקשת תלמידיו, אבל אחרי זה גם התכתבתי איתו על העניין. אמרתי לו שיש שתי עובדות שנדמה לי שהוא לא יוכל להתחמק מהן, או לפחות בעיניי אי אפשר להתחמק מהן. עובדה אחת זה קיומו של אלוקים. אם אתה עושה את כל המצוות כמו אחד העם, אז אתה לא יהודי כשר. מבחינתי אתה אתאיסט גמור. לא מצטרף למניין ולא... אין לי מה לעשות איתך. אתה עציץ, מבחינתי, זאת אומרת, בבית הכנסת. קיומו של אלוקים, והעובדה השנייה זה מתן תורה. זאת אומרת, התגלות שמעבירה לנו את המצוות. אז שואל אותי, השאלה השנייה, לא זוכר מה קרה עם הראשונה, בשאלה השנייה הוא אומר לי שהוא חושב שלא צריך. אמרתי לו, אז על בסיס מה אדם יגיע למסקנה שהוא מחויב למצוות האלה? אז הוא אומר, על בסיס, לא יודע מה, הבנה, אינטואיציה, או קרא לזה מתן תורה מזרזף. זאת אומרת, כל מיני נביאים יכולים לחדש כל מיני מצווה כזאת, מצווה אחרת, והבן אדם מרגיש שבאמת יש פה איזשהו דבר השם, משהו שמחייב אותו. אז קודם כל, הוא עדיין מאמין בהתגלות לפי זה. רק התגלות מזרזפת ולא התגלות אחת שנתנה לנו את כל המידע בבת אחת. כי אני חושב שבלי התגלות בכלל, אני לא רואה איך בן אדם מגיע למסקנה שהוא צריך לקיים מצוות, ואני גם לא רואה איך הוא מגיע למסקנה שהוא מחויב בזה. זאת אומרת, שזה ציווי דתי. ואלה תנאים. זאת אומרת, בלי זה, המעשה שלו הוא לא מצווה. אתה יכול להגיע למסקנה אינטואיטיבית אולי שכך ראוי לנהוג. לא יודע, מישהו יחשוב שפדיון פטר חמור זה מסברה. זאת אומרת, כך ראוי לעשות גם אם אין מצווה ואין התגלות ואין תורה ואין כלום. לא יודע, אני רחוק מזה כי רחוק מזרח ממערב, אבל לא יודע, יכול לבוא מישהו ולהגיד את זה. עדיין אני שואל, איך אתה יודע שמחויבים בזה? זאת אומרת, איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מצווה? עכשיו, פה זה כבר יותר טריקי. כי למשל לגבי המוסר, אני לא חושב שדרושה התגלות. ואני עדיין חושב שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות מוסרי. לכן אני לא שולל על הסף את האפשרות שבן אדם יגיד, תראה, אינטואיטיבית נראה לי שצריך לבדות פטר חמור, ואני גם אינטואיטיבית חושב שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות את זה, וזה מחייב אותי. למרות שזה לא נכתב בשום מקום, לא התגלות ולא שום דבר. אם זה קיים, אז יכול להיות שהוא צודק. אני רק לא רואה איך דבר כזה יכול להיות קיים. יבוא אליי עמית כולה היום ויגיד לי, תראה, פדיון פתח חמור נראה לי שהוא מחייב. אין לי ספק שהוא לקח את זה מהתורה. שלא יספר לי שהוא התגלה לזה, התגלה לו באיזו אינטואיציה כזאת, או איזה נביא סיפר לו והוא השתכנע שהנביא הזה זה פתאום, כן, שהקדוש ברוך הוא מדבר מתוך פיו. זאת אומרת, זה לא נשמע לי סביר, אבל עוד פעם, פה זה כבר באמת שאלה של סבירות, זה לא שאלה מושגית. אם יבוא מישהו ויגיד, מבחינתי זה כמו מוסר, ברור לי שאלוקים מצפה ממני, ושזה מחייב אותי, אין לי מה להגיד לו. חוץ מזה שאני לא מאמין לו, אבל אין לי מה להגיד לו. זאת אומרת, זאת גישה אפשרית. כן, אני מזכיר שהרס"ג, בהקדמת אמונות ודעות שלו, הוא אומר שבעצם מסברה אפשר להגיע לכל המצוות. באופן עקרוני, מתן תורה הוא מיותר. השאלה היא למה בכל זאת היה צריך את זה? אפשר לתת לזה שתי תשובות. או בשביל אלה שלא מצליחים להגיע לזה לבד, אני לא יודע מה הוא עונה, אני כבר לא זוכר, זה תשובות שאני מציע. או כדי להסביר שיש לזה גם ערך דתי. כחית, היית עושה זה כי אתה חושב שכך נכון, אבל זה לא יהפוך את זה למצווה, כי זה אחרי הדעת של הרמב״ם שראינו. להפוך את זה למצווה, אתה צריך ציווי של הקדוש ברוך הוא. ואת זה אני לא רואה איך אתה מגיע אליו בלי התגלות. לגבי מוסר, באמת אין ציווי. מוסר זה לא חיוב, מוסר זה ציפייה של הקדוש ברוך הוא. מי שלא עושה את זה לא עמד בציפיותיו, אבל אי אפשר להגיד שיש לנו ציווי על מוסר, אין ציווי על מוסר. אפילו במקום שהתורה מביאה ציווי שנראה כמו ציווי מוסרי, כמו ועשית הישר והטוב, מוני המצוות לא מונים את זה. כי הם מבינים שדבר כזה לא יכול להיות ציווי. זה כבר נושא להרצאה אחרת, אני לא אכנס לזה כאן, למה חייב להיות נתק בין הלכה לבין מוסר. אבל קודם כל אני מביא את העובדות, אוקיי? אז לכן אני אומר שברקע, בשביל להגיע למצוות צריכה להיות התגלות. אבל התגלות כשלעצמה גם היא לא מספיקה. צריך שההתגלות תיתן לי את המצוות. למה? כי אם מתוך ההתגלות אין מצוות, אז באיזה מובן אני נשאר דתי במשמעות היהודית של העניין, לא במשמעות הנוצרית. המשמעות הנוצרית היא נחינמי. המשמעות הנוצרית באמת, אתה נשאר religious, כי אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה חווה אותו, אתה עומד מולו, יש לך חוויות דתיות וכדומה. אבל במובן של מחויבות למצוות כצו מחייב וכדומה, אז את זה בלי התגלות ותוכן של מצוות שניתן בהתגלות הזאת, אני לא רואה איך מייצרים. עכשיו, בעצם, מה שאנחנו צריכים לעשות כרגע, זה להראות, אז איך אנחנו מבינים שהייתה התגלות, ואיך התוכן של ההתגלות הגיע אלינו. אז קודם כל לגבי עצם ההתגלות. לגבי עצם ההתגלות, אני רוצה לטעון קודם כל טענה אפריורית. וכדי להקדים למה היא חשובה, אז אני אביא את הטיעון קנקן התה השמימי, שהזכרתי אותו כבר גם, אני חושב, בעבר. ברטרנד ראסל, כן, אחד מהאתאיסטים הידועים של המאה ה-20, פילוסוף, מתמטיקאי ידוע, הוא אמר שאם בא אליו מישהו ואומר שאלוקים התגלה אליו ואמר לו שצריך לאכול מלחם הקודש, אז הוא יגיד לו, ואלה התגלתה טינקרבל ונפנפף שלוש פעמים בכנפיים, ואמרה לי להגיד אברה קדאברה כל ערב. אל בבל לי את המוח, בקיצור. מה זאת אומרת? הוא אומר, זה משל לדבר, אם מישהו בא אליי ואומר לי, תראה, יש סביב הכוכב צדק מסתובב קנקן תה, קטן. אני שואל אותו, רגע, אני לא רואה אותו. בטח, כי הוא קטן, אתה לא יכול לראות אותו. אז האם אני עכשיו, כשבסדר, ככה אמר לי אותו פלוני. האם אני נמצא עכשיו במצב של ספק? 50-50, או שיש קנקן כזה או שאין? אין לי דרך לדעת שאין. הבחור הזה אומר שיש. אז הוא אומר, ברטרנד ראסל, מה פתאום? ברור לי שאין. אז הוא אומר שיש. מה, הוא שקרן? למה? יש לו חזקת כשרות. אין לי שום אינדיקציה, שום סיבה לחשוב שיש. אין דרר אדם המונה. כן, אין שום סיבה לחשוב שיש, ולכן אין. לא כל פעם שאני לא יודע, זה 50-50. לא כל פעם שאני לא יודע, יש פה ספק. צריך בסיס. גם כדי ליצור ספק צריך בסיס. אם הבן אדם היה טס לכוכב צדק וחוזר, הוא אומר לי, ראיתי שם קנקן תה קטן, אז יכול להיות שהייתי מקבל את זה, או לפחות יוצר אצלי ספק. ידיין, זה נשמע לי מוזר איך הגיע לשם קנקן תה. אבל שמה, הוא אומר לי, ראיתי. בסדר? אז נוצר אצלי ספק. אבל הבן אדם נמצא פה על הארץ, הוא יכול לדעת מזה כמו שאני יכול לדעת מזה. מאיך הוא יודע שיש שם קנקן תה? אין לי שום סיבה להניח שהבחור לא עוזה. וכיוון שכך, גם אם הוא אמר, ואני לא יכול לקבוע בוודאות שהוא שקרן, או אפילו לא בוודאות, יש לו חזקת כשרות, ברור שאני אפילו לא בספק. אין שם קנקן תה, אל בבל לי את המוח. כן, זה הרב קוק הידוע בעין היה על שבת דפלמת, כן, שבאים לרבי ואומרים לו, אמך אשתי ואתה בני. כאילו, אתה ממזר, אני באתי על אמא שלך, ואתה הממזר שלי. אז רבי אומר לו, רצונך שתשתה כוס יין, שתה ופקה. אל בבל לי את המוח, בקיצור. מה זאת אומרת? בא אליך עד אחד, ואומר לך שאתה ממזר, הוא בא על אמא שלך. עכשיו, יש מקרים כאלה בחיים, זה לא שזה מקרה שלא יכול להיות, גם על מעופף. יש דברים כאלה, אנשים לפעמים נועפים, יש ממזרים בעולם. אז איך הוא יכול לנפנף אותו ככה, ואפילו לא להיות במצב של ספק, כמו שספק ממזר מעיקר הדין הוא לא ממזר, אבל בסדר, ויש דינים, מעלה עשו ביוחסין, מדרבנן צריך לחשוש. למה הוא לא חושש? אין לו שום סיבה שמעוררת בו את הספק הזה. בשביל להסתפק צריך סיבה. אתה אומר ברטרנד ראסל, אם זה ככה, אז גם כשמישהו בא ומדווח לי על התגלות, או על נס, או על משהו אחר, זה לא שאני אומר, טוב, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע, אני בספק. לא, לא. זה כמו קנקן תה שמימי. אין, שטויות. זה כמו טינקרבל. זה טיעון קנקן התה. עכשיו, מה שאני רוצה לטעון, זה שכאן ישנה חשיבות לכל המהלך שעשינו עד עכשיו. למה? הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, הוכחת לי שיש אלוקים ברמה הפילוסופית. איך זה קשור להנחת תפילין? אז הוא בעיה את העולם, אז מה? בסדר? צריך לעבור להתגלות, מצוות, מחויבות למצוות, כל השרשרת, נכון? איך זה קשור? אז מה הרלוונטיות של הדיון הפילוסופי? כן, הרבה, רוב האנשים היום, כשתשאל אותם, יגידו לך, הדיון הפילוסופי לא רלוונטי לעניין. גם אם תשכנע אותי, זה לא רלוונטי. כי אתה מדבר איתי על אלוהים דתי, מה אכפת לי מאלוהים פילוסופי? זה לא רלוונטי. אני רוצה לטעון שאומנם, גם אם הוכחתי שיש אלוהים פילוסופי, זה עוד לא אומר שאתה צריך להניח תפילין. אבל זה כן מקדם אותי צעד בכיוון. יש פער עדיין, אבל זה לא שזה לחלוטין בלתי רלוונטי. ולמה? כי זה מסלק את טענת קנקן התייש מימי. מה הכוונה? ברטרנד ראסל אומר, תראה, אני אומר לך, תראה, אלוקים התגלה אליי בסיני, ואמרתי להניח תפילין כל בוקר. ואלה התגנתה טיגרבל. כן? זאת אומרת, מה, אל תבלבל לי את המוח. לא, רגע, אתה הרי מסכים שיש אלוקים, נכון? זה יש לי הוכחה פילוסופית, נגיד ששכנעתי אותו. אתה מסכים שיש אלוקים במובנו הפילוסופי. כל מה שאני רק אומר לך עכשיו, זה שאותו אלוקים התגלה אליי ואמר לי, צריך להניח תפילין. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אבל אתה לא יכול לדחות את זה על הסף. ואת, אם אתה אומר, אין לי בכלל שום אינדיקציה לזה שאלוקים קיים, אתה עכשיו ממציא לי ישות שאין לי סיבה להניח שהיא קיימת, ואתה גם אומר לי שהיא אמרה משהו. זה קנקן תשע מימי. האם אני אומר, לא, את השלב הפילוסופי צלחנו. הגעתי למסקנה שיש אלוקים, הוכחתי את זה כבר. אני כבר את זה יודע. עכשיו השאלה, בסדר, השאלה אם הוא אמר את זה או לא אמר את זה, אם זה אמין, זה לא אמין, אפשר לדון, אבל זה כבר ספק. אתה כבר לא יכול לדחות את זה על הסף ולהגיד שאין פה אפילו ספק. כן? משל, תמיד אני נזכר במשל הזה כשאני מדבר על העניין. משל, מה?
אבל אני לא הבנתי אף פעם את ברטרנד ראסל הזה. הרי ברור שיש הבדל מהותי בין שתי הטענות. כשאדם טוען, יש קנקן תשע מימי, הרי אני יודע שהוא לא יודע, שהוא בעצמו לא מאמין בזה. הרי לא היה לו שום סיבה לחשוב את זה. כשאדם אומר, אני מאמין באלוקים, לפני שהגענו להוכחות, הרי הוא מאמין בכל ליבו ומוכן להקריב על זה את נפשו. אז זה ממש לא דומה, איך הוא משווה...
אם ההוא של הקנקן יהיה מוכן להקריב את נפשו?
אם זה, אבל אין לי, הרי אנחנו יודעים שזה לא.
לא, אם יבוא אליך מישהו שמוכן להקריב את נפשו, על זה שיש קנקן תה סביב הכוכב צדק.
אבל זה לא על זה הוא מדבר.
אני שואל על זה, אבל אני שואל אותך. מה אכפת לי מברטרנד ראסל? אני שואל אותך עכשיו את השאלה הזאת.
אם באמת יש לי, כנראה צריך למצוא, אני לא מצליח למצוא את הדרך שהוא הגיע לאמונה הזו, אבל אם הרגע
נמצא את הדרך... גם אני לא מצליח, אבל זה מה שהוא טוען. ברטרנד ראסל אומר, אני לא מצליח להבין את הדרך שהבן אדם הגיע למסקנה שיש אלוהים, זה בדיוק אותו דבר.
לא, אבל כשאני, אבל אני יודע הרי בוודאות שהוא לא מאמין בזה שיש כאן קנקנטי שמימי. אני יודע, הרי זה הגיחוך פה
במשפט. לא נכון, בא לך, אתה יודע בכמה דברים מוזרים אנשים היום מאמינים? העולם שלנו מלא בכל מיני מאמינים, בני מאמינים, בכל מיני דברים שונים ומשונים. אנשים מתאבדים על האמונות האלה בכל מיני קטות. מה הבעיה? אני יכול למצוא לך מאמיני קנקנטי 1,000 בקילו.
לא פגשתי אף אחד.
בקיצור, הנקודה היא כזאת, תראו, זה כמו הדוגמה עליה התחלתי לדבר, תחשבו שלפני 30 שנה היה מגיע אליכם מישהו והוא אומר, תראו, לארצות הברית יש נשיא שחור, קוראים לו ברק אובמה, והוא העביר את האובמה קיר, את הרפורמת הבריאות, כן, של אובמה. מה שאני הייתי עושה אם מישהו היה בא ואומר לי דבר כזה ב-1995, זה כמובן מיד שולח אותו לאבחון. אבחון ספק אשפוז ישר, גם בלי אבחון. בסדר? הוא פשוט מביא לי כאן קנקנטי, זאת אומרת, הוא נשיא שחור לארצות הברית, זאת אומרת, עד שאתה מדברתי על נשיא שחור, קודם כל שיש שם שוויון. מדברתי על נשיא. עכשיו, זה היה המצב ב-95. זה היה המצב שנה לפני שאובמה נבחר, לא רק ב-95. לא זוכר כבר באיזה שנה הוא נבחר. אבל אחרי שאובמה נבחר, והגעתי, יש לי את המידע כבר, יש לארצות הברית נשיא שחור. עכשיו בא אליי מישהו ואומר לי, אתה יודע, קוראים לו ברק אובמה, והוא העביר את רפורמת הבריאות. לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אבל לפחות ספק, ודאי שיש כאן, נכון? זאת אומרת, אם מישהו היה בא אליי ב-95, הייתי אומר לו, זה קנקן תשע מימי, אל תבלבל לי את המוח. לצומך שתשתה כוס יין, ותתנפנף מכאן. אוקיי? אם הוא בא אליי אחרי זה, אני כבר יודע שיש נשיא שחור לארצות הברית. קוראים לו ברק אובמה, איזשהו שם יש לו, נכון? זה השם שלו. הוא העביר את רפורמת הבריאות, תנו, נשיאים, מעבירים חוקים מדי פעם. אז יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה לא צודק, אבל אני לא יכול לדחות אותך על הסף. עכשיו גם פה, אותו דבר, אם הגעתי למסקנה שקיימת ישות טרנסנדנטית, כן? את העולם, או לא יודע, כל אחד והדרך שהוא הגיע אליה. עכשיו בא מישהו ואומר, תראה, אני נפגשתי עם הישות הטרנסנדנטית הזאת, והיא אמרה לי, צריך להניע תפילין. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, ואתה כבר לא יכול לדחות את זה על הסף, נכון? זאת אומרת, אז יש, וזה מאוד חשוב, יש קשר בין השלבים של ההוכחה של קיומו של אלוהים פילוסופי, לבין המסקנה הדתית. קשר אין פירושו שסיימתי את העבודה, אין פירושו שברגע שהוכחתי שיש אלוקים, מיד צריך להניח תפילין. זה טעות של הרבה אנשים מהכיוון ההפוך. אנשים חושבים שאם הוכחתי שיש אלוקים, אז הם צריכים להיות דתיים, לא? כל הוכיח שיש אלוקים, ולהישאר דאיסט, כן? מאמין באלוהים במובן פילוסופי. ולא לקבל שיש מצוות, או שהן מחייבות אותי, או דברים כאלה. אבל זה כן עושה צעד בכיוון הזה. במובן הזה אני חושב שזה מאוד חשוב, ההוכחות לקיומו של אלוקים הם underrated. הם underrated כי אנשים אומרים, עזוב, זה לא רלוונטי לדיון הדתי, מה אכפתי עכשיו השאלה הפילוסופית הזאת? לא, זה חשוב מאוד. כי אם הגעתי למסקנה שיש אלוהים, עכשיו כשתגיע אליי עדות שהוא התגלה ואמר כך וכך, אני כבר לא יכול לדחות את זה על הסף. זה לא מה שאני אקבל, צריך לדון, כן, לא, אני כבר לא דוחה את זה על הסף. והרבה פעמים אני חושב שרוב האנשים שמתייחסים לעדויות כאלה על המסורת, הם מתייחסים לזה בזלזול כמו קנקנטה. למשל, כשאתה מדבר, כן, טיעון העד, אני אגיע לזה בהמשך, הטיעון הזה שאומר שהמסורת עברה מדור לדור והיא אמינה, ואם אומרים לנו שצריך להניח תפילין, אז כנראה שאלוקים אמר שצריך להניח תפילין. אוקיי? זה בעצם הטענה. אז אנשים אומרים, מה זאת אומרת? אבל יכול להיות שזה מזימה של הכהנים שהיה חשוב להם למכור אורות של בהמות טהורות, כי זה מה שהם גידלו, ולכן הם קידמו את מצוות תפילין. בסדר? כל מיני היפותזות, לא רחוק, לא רחוק מכל השטויות של החוקרים בכיוונים האלה. אין לי הרבה אמון בספקולציות שלהם. פה ושם יש גם דברים בעלי ערך, אבל יש שם כל כך הרבה ספקולציות שפשוט השערות סומרות, ומאמרים נכתבים שם על כל צעד ושעל. בכל אופן, אז עכשיו, תראו, אם אין לי שום סיבה להניח שיש אלוקים ושהוא התגלה ושנתן מצוות, אז כל היפותזה שלא תהיה, אני אהיה מוכן לקבל אותה, נכון? אז אם זה המזימה של הכהנים שרצו לקדם את מכירת אורות הבהמות, הנה, יש לי הסבר מצוין למה כולם חושבים שצריך להניח תפילין, אז אני גם אקבל את זה, למרות שזה ספקולטיבי לחלוטין, אין לך שום בסיס לזה. בסדר, אבל זה הסבר הרגיוני ואין לי הסבר אחר. כי הרי אלוהים זה לא לעניין, אין, דבר כזה אין. אז מה נשאר? זה צריך להיות מזימה שלא של הכהנים או של הלוויים, מה עוד יכול להיות? בסדר, נכון? זאת נקודת המבט של חוקרים. לכן הם מפרסמים מאמר על כל שטות ספקולטיבית שעולה בדעתם הקודחת כל בוקר. זה מה שקורה שם באותם תחומים. לא כולם כאלה, אבל הרבה כאלה, אוקיי? למה? כי בבסיס ברור להם שזה קנקנטי. אלוקים זאת לא אופציה, זה ברור, או מתן תורה, זאת לא אופציה. נו, אז איך זה קרה? יש איזשהו הסבר תרבותי, היסטורי, איך הדבר הזה קרה? כל ספקולציה היא מועמדת טובה, מה עוד יכול להיות? אבל אם אני מגיע למסקנה שיש אלוקים, עכשיו אתה אומר לי, תראה, אני חושב, הגיע להם מסורת, ואומר לי, שכה להם יתפילים. עכשיו בא מישהו אומר לי, כן, אבל זה גם יכול להיות ספקולציה של מזימה של הכהנים. אוקיי, זה יכול להיות, אבל יש לי מסורת כזאת, ואלוקים הרי קיים, זה לא שהוא לא קיים. אז אני כבר, אתם מבינים, שאני בטח לא אאמץ את הספקולציה האוטומטית, ואני אפילו לא בטוח שאני אתייחס אליה כשקולה לאפשרות של המסורת. אבל לפחות, זה רק יהיה ספק ולא הסבר. מאמר כזה לא יתקבל בכתב העת שלי. בסדר? זו נקודה מאוד חשובה, כי אתם רואים את הממשק בין הנחות תיאולוגיות ומטאפיזיות לבין מחקר אקדמי שלכאורה אמור להיות נטול הנחות כאלה. אוקיי? בכל אופן, אז לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שהמסקנה שאליה, אם הגענו למסקנה הזאת שיש אלוהים במובן הפילוסופי, זאת מסקנה מאוד משמעותית גם לדיון התיאולוגי. גם לדיון התאיסטי. היא לא עושה את כל הדרך, אבל היא תנאי הכרחי, וזה תנאי שמקדם אותנו באותו כיוון. אנחנו כבר לא, זה כבר לא ספקולציה שאפשר לזרוק אותה, כן, זה כבר לא, לא כל ספקולציה תירש את מקומה של התזה של המסורת, כמקובל בדיונים היום. וזה מה שהרבה מאוד אנשים לא מבינים. כל מיני אנשים מציעים ספקולציה כזאת, ספקולציה אחרת, קצת יש לה בסיס, אין לה בכלל בסיס, לא משנה. כל דבר כזה יכול לעלות על שולחן מלכים, החוקרים. למה? כי ברור שאין אלטרנטיבה אחרת, איזשהו הסבר היסטורי צריך להיות. אם יש לי הסבר אחר, אז אני מוכן לקבל אלטרנטיבה, אני לא דוגמטי. אבל תראה לי איזשהו בסיס סביר, כדי שאני יהיה מוכן להתייחס אליה. בלי שום בסיס, למה שאני אתייחס לזה בכלל? לכן זה מאוד חשוב העניין הזה. דבר נוסף, יש עוד קשר שמוביל אותי מהאלוהים הפילוסופי הלאה לחוליות הבאות בשרשרת. אני שואל את עצמי, עכשיו שאלה אפריורית, אני שואל את עצמי, אם אלוהים ברא את העולם, אז אני מניח, לא שואל את עצמי, אלא אני מניח, שהוא כנראה עשה את זה מסיבה כלשהי. הוא לא עשה את זה סתם. כי אפילו אנשים או כל יצור אחר, לא עושה דברים סתם. אין, יש אפילו בדיני מוקצה, כתוב שהר"ן, ואחריו כמה אחרונים, מדייקים מהקנים, פר כל כתבי הקודש, כן במקדש, מדייקים שאפילו כלי שמלאכתו להיתר, אסור לטלטל שלא לצורך כלל. מותר מחמה לצל, מה שאסור בכלי שמלאכתו לאיסור, אבל שלא לצורך כלל אסור. אז ערוך השולחן שואל, מה זה שלא לצורך כלל? אז למה הוא עושה את זה? הוא מטלטל לאיזושהי סיבה, מה זה שלא לצורך כלל? באדם לא עושה מעשים שלא לצורך כלל, אלא אם כן הוא מתעסק, הוא עושה את זה מבלי משים. אבל אם זה ככה זה באמת לא אסור, מתעסק זה מותר. אז איפה יש איסור? דבר שאתה עושה שלא לצורך כלל והוא לא מתעסק, איך יש סיטואציה כזאת? אז ההסבר המקובל הוא שזה שלא לצורך השבת. הוא עושה את זה לאיזשהו צורך, אבל לצורך אחר, לא לצורך השבת. בסדר? אני רק מביא את זה כדוגמה לזה, שכשבן אדם עושה משהו, או כל מישהו אחר שהוא עושה משהו, ההנחה הפשוטה היא שהוא עושה את זה לסיבה כלשהי, למטרה כלשהי. הוא לא סתם עושה את זה. אבל אני טוען שבהיעדר מידע אחר, נכון שאני לא יודע להגיד שום דבר על אלוקים באופן פוזיטיבי, תוך מידע שיש לי עליו, אבל בהחלט הנחה סבירה בעיניי, הרבה יותר סבירה מהיפוכה, שאם הוא ברא את העולם, הוא כנראה ברא אותו למטרה כלשהי. לא עושה את זה סתם. עכשיו אפשר לדון, מהי המטרה? אז אני אומר, בואו ננסה לחשוב בינתיים אפריורי. אפריורי, יכול להיות מועמד אחר למטרה הזאת, זה המוסר. אולי הוא ברא אותנו כדי שנקיים את ציווי המוסר. מה היתרון של האלטרנטיבה הזאת? שפה לא צריך התגלות. אנחנו רואים שאנשים לא מאמינים, ובטח לא בהתגלות, עדיין מחויבים למוסר. הם מבינים מה זה מוסרי ומה זה לא מוסרי, וגם מתנהגים כך. זאת אומרת שפה אתה לא תוכל להוכיח לי שהייתה התגלות מהעובדה שיש מטרה לקדוש ברוך הוא בבריאה. כי בעצם לאן אני חותר? אני חותר לזה שאם יש לו מטרה, הוא צריך להעביר לי אותה באיזושהי צורה. צריך להגיד לי מה הוא רוצה. לא, אם המטרה היא המוסר, אז לא צריך. כי אני מבין לבד מה מוטל עליי, גם בלי התגלות. אז מי אמר שנדרשת התגלות? יכול עדיין להגיד, כן, יש לי מסורת, אבל שאומרת לי, אולי לא נדרשת, אבל הייתה. מסורת אומרת, ושימו לב, זה עוד פעם קצת קנקנטי. כי אם אני לא מצפה שתהיה התגלות, עכשיו בא מי שאומר לי, הייתה התגלות, נו, עם ערעורים כאלה או אחרים, אני אהיה מוכן לדחות את זה. אבל אם יש לי טיעון טוב, אפריורית, שאמורה להיות התגלות, או הייתי מצפה שתהיה התגלות גם בלי שהייתה מגיעה אליי מסורת שקראתה התגלות, אתם מבינים שזה מאוד מחזק את זה, נכון? עכשיו אני רוצה לטעון שאכן יש טיעון אפריורי כזה. אני הייתי מצפה שתהיה התגלות גם אילולי הייתה מגיעה אליי מסורת על ההתגלות הזאת שקראתה. למה? כי המוסר בעיניי שהוא האלטרנטיבה, הוא לא אלטרנטיבה באמת. למה לא? כי לתפיסתי לפחות, אני חושב שזה מה שאני קורא מוסר, זה אפילו הגדרה, מוסר זה משהו שתפקידו לדאוג לכך שהחברה תתנהל בצורה תקינה. אתה לא יכול להגיד לי שבראו את החברה כדי שהיא תתנהל בצורה תקינה. אל תברא אותה ולא צריך שהיא תתנהל בצורה תקינה. לא יכול להיות שמשהו נברא בשביל המשהו הזה שנברא. אם הוא נברא בשביל משהו, אז המשהו הזה כנראה נמצא מעבר לדבר הזה שנברא. אוקיי? אז אם המוסר משרת את קיומה של חברת הקינה, אז נדמה לי שהוא לא יכול להוות הסבר למה בכלל נבראה החברה הזאת, האנושות, כן? ולכן...
לא, אז פה יכול להיות שיש לנו פיתוח לקדוש ברוך הוא, שהוא רואה שיש אנשים שיש להם יצר נגד שואה לא מוסרית, ועדיין מתגברים על היצר, פעמים שואה מוסרית, בלי קשר למצוות, למה זה מוסר?
לא, לא הבנתי, לא שומע אותך טוב.
אני שואל, עכשיו יש הרב שומע טוב?
בוא ננסה.
אני שואל, למה זה מוסרח לטעון שאלוקים ברא עולם, יש בבני אדם שקשה להם להתגבר על היצר לעשות דברים לא מוסריים, ומדיין עושים דברים מוסריים ומתגברים על זה, וזה עושה נחת רוח לפניו, כמו מצוות, רק בלי שיש התגלות, בלי שיש מצוות.
לא, אין בעיה. אבל אני אומר עוד פעם, אבל עדיין אתה אומר שצריכה להיות מטרה שהיא מעבר לעצם התקינות של החברה. נכון? זה ודאי. רק אתה אומר שהמטרה הזאת יכולה להיות ההתגברות על היצר בעשיית המעשים המוסריים עצמם. לא צריך
כן,
עוד מעשים מוסריים, מעשים אחרים.
נכון, ולכן
אבל
לא צריך
עדיין שים לב
התגברות
שהמטרה,
להגיד לי.
מטרה דתית שהיא מעבר למוסר. ההתגברות הזאת אין לה ערך מוסרי, יש לה ערך דתי. בסדר?
כן, אבל אני מסכים, אני טוען, אבל שעדיין אנחנו לא נצטרך התגלות בשביל דבר כזה.
רגע, רגע, שנייה. אני מבין מה שאתה אומר, רק אני אומר, אני מחדד את זה. מה שאתה אומר זה שבכל מקרה עדיין צריך להיות משהו שהוא מעבר למוסר. כי ההתגברות כשלעצמה היא לא הדבר החשוב. זאת אומרת, סליחה, העשייה היא לא הדבר החשוב. העשייה זה רק אמצעי כדי שהחברה תהיה תקינה. ההתגברות זה מה שעושה את העבודה, נכון? אוקיי, אבל עכשיו שים לב, אני טוען שקודם כל הגענו למסקנה שצריכה להיות איזושהי מטרה שהיא מעבר למוסר עצמו.
במקורות
מעבר
יש,
למעשים המוסריים.
במקורות יש משהו שאין מלך, אין מלך בלא עם.
לא, אני לא מעניין אותי ציטוטים, הדיון שלי עכשיו הוא דיון אפריורי. אם תביא לי מקורות הם לא יעזרו לי כלום. אתה מביא לי
טיעונים? לא, אבל זה לא רק אפריורי, זה למעשה נותן איזושהי סיבה כלשהי לסיפור הזה באמת.
שהקדוש ברוך הוא צריך אותנו כדי לחשב מלך.
כן, זה מה
שווה. זה בסדר גמור, זאת אומרת צריכה להיות עוד מטרה, צריכה להיות עוד מטרה חוץ מהמוסר. אתה יכול להגיד שזה בשביל לחשב מלך, אוקיי. אבל זה עדיין אותו דבר. עכשיו, אלא מה? עכשיו אני רוצה לטעון...
הרב, לפי קאנט, המטרה של המוסר היא לדאוג לתקן את החברה, ברור שלא.
אני לא אכנס לזה כאן, כי זה מצריך אותי להיכנס לצו הקטגורי, לדעתי כן. הצו הקטגורי בסוף בסוף הוא גם האפשרות היחידה שלנו לתקן את החברה.
זה בייל פרודקט, אבל זה לא המטרה.
זה השאלה, המטרה של הקדוש ברוך הוא זה כן. המוטיבציה שלי זה משהו אחר. אבל זה, בוא נעזוב את זה, כי אני לא... אם תסתכל במצוי הראשון, דיברתי על זה. בכל אופן, אז הטענה שאני רוצה לטעון, זה שצריכה להיות פה מטרה שהיא מעבר למוסר. עכשיו, מטרה כזאת, בהחלט סביר, שנצטרך התגלות, כדי להבהיר לנו מהי. כי האינטואיציה שלנו אומרת לנו, שצריך להיות מוסרי. האינטואיציה שלנו לא אומרת לנו עוד דברים. אוקיי? לכן, הייתי מצפה, שתהיה התגלות, שתגיד לי, מה זה העוד דברים האלה, שהם בעצם המטרה האמיתית. עוד שנייה אני מגיע להערה שלך, ידידיה, רק שנייה אחת. אז מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שצריכה להיות איזושהי מטרה דתית, שהיא בעצם המטרה של לשמה נברנו, וכמובן אנחנו גם צריכים להיות מוסריים, כדי שהחברה תתפקד כמו שצריך, ותוכל לממש את מטרותיה הדתיות. אבל המוסר הוא אמצעי, ולא יכול להוות המטרה. עכשיו ידידיה מציע כן, אבל יכול להיות שהמוסר יעשה שני התפקידים. הוא גם יהיה... האמצעי לחברת הקינה, והוא גם יהיה המטרה הדתית. ההתגברות על היצר ועשיית המעשה המוסרי, היא גם תממש את המטרה הדתית. אבל פה, שים לב, אולי אתה צודק ואולי לא, אבל כבר יש רגליים לדבר שצריך התגלות. אתה רק מציע אלטרנטיבה שאולי בכל זאת לא. אתה מבין שזה כבר יתהפך, נטל הראיה כבר יתהפך. זה מספיק לי. אני לא בונה פה ודאות, אני רק מנסה להראות איך אני מחזק בכל פעם בעוד פרוסה את האמינות של ההתגלות, אוקיי? לכן זה מספיק לי. זאת אומרת, גם אם יש אלטרנטיבה שלא, אלטרנטיבה, אבל האלטרנטיבה הזאת נטל הראיה הוא עליה. אוקיי? עכשיו, אני אומר, אם זה כך, אז הגעתי למסקנה שכשהקדוש ברוך הוא, אם הוא ברא את העולם, וזאת המסקנה הפילוסופית שלי, אז כנראה שהוא רוצה מאיתנו משהו. מסקנה שנייה, המשהו הזה הוא לא המוסר. אז מה הוא כן? הרי אין שום דבר שאני מוצא בתוכי מעבר למוסר, שאני מבין שבשביל זה נוצרתי, או זה מה שמוטל עליי, זאת המשימה שלי. אין ברירה אלא להגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא צריך להעביר לי את זה באיזושהי צורה, כי זה לא נמצא בתוכי. המוסר נמצא בתוכי גם בלי התגלות, אבל זה לא נמצא בתוכי. אז שיעביר לי את זה. איך הוא צריך להעביר? איך הוא יכול להעביר לי את זה? דרושה התגלות. עוד פעם, התגלות כשם כללי, הוא יכולה להיות התגלות טרנסנדנטית עם קול גדול ולא יסף, כן, מראשי הערים, יכול להיות התגלות ללב של כל אחד מאיתנו לחוד, כל מיני דברים יכול להיות. אבל צריכה להיות התגלות. לא נכנס עכשיו לפרטים איך היא תהיה ומה זה התגלות ואיך זה קורה בדיוק, ואם היה שם דיבור או רק קולות ואנשים הבינו, לא אכפת לי. אבל צריכה להיות התגלות. עכשיו שימו לב, שהגעתי מהטיעון הפילוסופי שיש אלוקים לכך שצריכה להיות התגלות שתיתן לנו מצוות. עשינו הרבה צעדים קדימה. כאן זה נעצר. הדיון האפריורי נעצר כאן. כי אין לי שום דרך לדעת מה הן אותן המצוות שהתגלו באותה התגלות או שיתגלו. אין לי טיעון אפריורי שיכול לגלות לי מה הן אותן המצוות. הטיעון האפריורי מביא אותי מקיומו של אלוקים לכך שצריכה להיות התגלות שבה יינתנו לנו מצוות. שהן לא מוסר. אולי כן מוסר, אבל כמצוות אני צריך לקיים אותן. אוקיי? ולא מהשיקול המוסרי. זהו. כאן נעצר הטיעון קדימה. עכשיו אני הולך בטיעון אחורה. ואני אומר, אוקיי, אלינו הגיעה מסורת, שהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, נתן תורה, והתורה אומרת כך וכך. אוקיי? בצורה מאוד כללית. זאת המסורת שהתגלתה אלינו. המסורת הזו לעצמה, יש בה כל מיני חולשות, פערים, הצעות אלטרנטיביות, איך לפרש את היווצרות המסורת, כל מיני דברים, נכון? זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר לבנות עליו כשלעצמו. אבל, עכשיו אני מחבר את שני המהלכים. יש מהלך קדימה שמביא אותי עד המצב שבו צריכה להיות התגלות וצריכות להינתן מצוות בהתגלות הזאת. ויש לי הליכה אחורה מהזמן שלי, כן, זה מקיומו של אלוקים, אל הר סיני. עכשיו יש לי הליכה אחורה ממני חזרה להר סיני. המסורת מחזירה אותי אחורה ואומרת לי, תראה, הוא התגלה שם והוא נתן כך וכך. החיבור הזה שאני עושה בין שני המהלכים, יוצר פה מבנה שהוא יותר חזק מאשר כל אחד משניהם לחוד. כי העובדה שהגיעה אליי מסורת על ההתגלות, מחזקת את הטיעון האפריורי שאומר שצפויה ההתגלות. כי צפויה, אבל יכול שטעיתי, אולי הקדוש ברוך הוא כן עושה דברים סתם, או התגברות על המוסר, כמו שידידי אמר קודם, זה גם אלטרנטיבה, כל מיני דברים, זה לא ודאי. אומר, כן, אבל הגיעה אליי מסורת שאומרת שהוא התגלה ונתן לנו תורה ומצוות. אז זה מחזק את הטענה שצריכה להיות התגלות. וההפך גם הוא נכון. יש לי ערעורים על המסורת. אולי זה המצאות, אולי לא זה מה שהוא אמר, כל מיני דברים, לך תדע. אולי בכלל זה הוא לא אמר שום דבר, זה רק נוצר לאורך ההיסטוריה, תרבותית. אז אני אומר, לא, אבל יש לי טיעון קדימה, הטיעון האפריורי, שאומר, לא, צריכה להיות התגלות וצריכות להינתן שם מצוות. לא יודע אם דווקא אלה, אבל אתם מבינים שאם המסורת אומרת לי שהם התגלו, אז למה להניח שזה לא אלה? הרי אני מצפה שתהיה התגלות ושיינתנו מצוות. מגיעה להם מסורת אכן, הייתה התגלות וניתנו שם המצוות האלה והאלה. למה להניח שהייתה התגלות אבל ניתנו מצוות אחרות ולא אלה? אין סיבה. אבל בעיה שאני מסתכל על התמונה כחולה, מה שאני רוצה לומר, זה שאנחנו רגילים בדיונים האלה לבחון כל אספקט לחוד. אנחנו מסתכלים בטיעון העד על המסורת. זה הגיוני, זה לא הגיוני, זה אמין, זה לא אמין. יכולה להיות אפשרות אחרת. ארכיאולוגים מציעים לנו ככה, היסטוריונים מציעים לנו אחרת. זה ההשפעה של אלה, זה ההשפעה של אלה. זה נולד לצורך כזה, זה נולד... אפשר להסביר את היווצרות המסורת הדתית, ההלכתית, בכל מיני צורות. אוקיי? זה עירורים על המסורת. והאפולוגטיקנים הדתיים המקובלים, אני קורא להם אפולוגטיקנים לא כשם גנאי, אלא אלה שמגינים על המסורת, כן? הם בעצם מנסים להראות שהמחקר טועה. או, לא, או פחות סביר, או משהו כזה. אני אומר, עזוב, יכול להיות שאם הייתי מסתכל רק על המסורת, ועל שיקולים מחקריים לפה ולשם, לא בטוח שהייתי בונה על זה את המחויבות הדתית שלי. וכנ"ל התיאור קדימה שאמרתי קודם, שאפשר להתווכח על הראיות לקיומו של אלוקים, ראינו המון פרחות, וכל אחד יכול עכשיו להחליט אם הוא כן מסכים או לא מסכים, ועל הצורך בהתגלות, גם כן עשיתי פה איזשהו סוג של האנשה, באלף, ואם הוא עשה את זה, אז יש לו סיבה, כמו שאני חושב שזה לא דווקא מאפיין בני אדם. זאת הנחה סבירה לגבי כל אחד. כן, אני יכול לבוא בשביל אומר, כן, אבל אלוקים לא. אולי לא, לא יודע. יש כל מיני אולי לאים כאלה שיכולים לעלות על כל צד. אבל כשאתם מסתכלים על החיבור של המהלך קדימה עם המהלך אחורה, נוצר פה איזשהו פאזל שחלקיו מחזיקים אחד את השני. ולכן לא נכון לנהל את הדיון על כל חתיכה של הפאזל לחוד. כי אם החתיכות מתאימות זו לזו, זה מחזק את אופייה של כל, את אמינותה של כל חתיכה לחוד גם. ולא נכון לדון על כל חתיכה לחוד בטיעונים לפה ולשם, וזהו, אפשר לדון גם על זה. אבל אחרי זה צריך גם להסתכל על כל המכלול, ולחזור שוב פעם לשאול מה דעתנו על כל חתיכה לחוד. ועל המכלול יוצא משהו שהחתיכות כל אחת לחוד לא מצליחה לעשות, לא מצליחות לעשות.
עכשיו, לאותם יוונים שיש להם התגלות מהאלים שלהם, אנחנו נקבל את ההתגלות הזאת גם מאותה סיבה, כאילו יש להם מסורת מצד אחד שהאלים התגלו אליהם, מצד שני הגיוני
לא,
שיש
אתה אומר
משהו
כן,
שמצר את העולם.
עוד לא אמרתי שום דבר על תפילין.
כן,
אני
מבין.
כן, יש עוד מסורות. אז מי אמר שדווקא המסורת שלנו? בסדר, שאלה טובה. אני מקווה לגעת בה, אבל אני בונה את זה שלב שלב. את קודם כל צריכה להיות איזושהי מסורת דתית, ואכן הגיעו אלינו מסורות דתיות. אז מתבקש לחבר אותם. טוב, אתה אומר, ויש כמה מסורות דתיות. עכשיו השאלה, את מי מהן לחבר למהלך הזה? שאלה טובה.
זה, אולי גם הייתי מצפה שאלוקים ייתן לי את ההתגלות הרבה יותר מוקדם מאשר האמונה הדתית יהודית שבהר סיני, כי יכול להיות
השאלות של הייתי מצפה, הן תמיד שאלות שאני לא מתרגש מהן. אני אגיד לך למה. זה המשל של השעון המקולקל. זאת אומרת, אתה מכיר את משל השעון, אולי הזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר, של פיילי, כן, הכומר פיילי האמריקאי, הוא מוכיח את קיומו של אלוקים בטיעון פיזיקו-תיאולוגי, הוא אומר, נניח שאתה רואה שעון שזרוק ברחוב, השעון הזה מאוד מורכב, אתה אומר, הוא לא נוצר פה לבד, היה שען שבנה אותו. כל אחד יסכים שזה טיעון סביר. אותו דבר העולם. יש פה עולם שהוא הרבה יותר מורכב משעון, אז ברור שהיה מישהו שיצר אותו, אוקיי? שאומרים כן, אבל נגיד שמצאתי שעון מפגר. השעון מפגר ברבע שעה. אם השעון הזה, אם השען הזה הוא כל יכול, הייתי מצפה שהוא יעשה שעון מדויק, לא שעון מפגר. נכון? אז זה קושיה, אז אולי אין שען, ובוא נבדוק את שתי האלטרנטיבות. אז יש לי אפשרות אחת שאין שען, וזה נוצר במקרה. בלתי סביר לחלוטין, זה הרי סופר מורכב. גם שעון שמפגר ברבע שעה הוא מאוד מורכב. נכון? אפשרות שנייה, היה פה שען, נכון, הייתי מצפה שהוא יעשה שעון מושלם, אז אני לא מבין את הראש של השען הזה. הראש שלו בנוי אחרת מהראש שלי. איזה משתי אפשרויות יותר סבירה? בעיניי הרבה יותר השנייה. נכון? זאת אומרת, אם הטיעונים לטובת קיומו של שען הם חזקים, אז העובדה שהוא מתנהג באופן שלא הייתי מצפה, בסך הכל אומרת, נכון, אין פלא שאני לא מבין את כל מה שהשען הכל יכול וכל יודע הזה עושה. זה כל הרעיון, שהוא משהו שהוא הרבה יותר חכם וחזק ממני. אז אני לא מבין דברים. אז זה שאני לא מבין דברים, זאת קושייה די חלשה. אוקיי? עכשיו, אם עוד פעם, אם לא היו לי טיעונים לטובת קיומו, אז כן, הקושייה החלשה הזאת, כמה הייתה יכולה להכריע? הייתי אומר, לא סביר שיש פה שען, כי השעון מפגר. אם השעון הוא היה דבר נורא פשוט, שהיה יכול להיווצר גם מעצמו. אבל אם השעון הוא מספיק מורכב, בשביל שמאוד לא סביר שהוא נוצר מעצמו, אז העובדה שהוא מפגר לא מפריע לי. לא מפריעה לי, היא מפריעה לי, כי אני רוצה שעון מדויק, אבל היא לא מפריעה לי לעניין זה שהמסקנה היא עדיין שיש פה שען. רק השען הזה יש לו ראש אחר קצת משלי, הוא מעדיף שעונים מפגרים. לא יודע למה. אוקיי? אותו דבר פה. לכן כל מיני קושיות מהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, קושיית הרוע, קושיית, לא יודע, מה שאתם רק רוצים, הוא לא מתנהג נכון, למה הוא לא מתגלה בצורה ודאית שכולם ידעו, למה הוא נתן לנו בחירה ולא תכנת אותנו לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה, כל מיני קושיות כאלה, שאו שיש תשובות עליהם או שאין תשובות עליהם, לא חשוב כרגע. אני טוען שלא צריך תשובות עליהם. לא צריך תשובות עליהם כי הם לא מפילות את התזה. מעניין לי לחשוב על תשובות עליהם. בסדר, כי זה כן מציק, אני לא מזלם. אני רק אומר, לעניין הדיון אם יש אלוקים ואם הוא נתן תורה, זה לא רלוונטי. כי זה רק אומר שהשעון קצת מקולקל. אבל עדיין שעון דורש שען. בסדר? לכן הרבה מאוד מהטיעונים שאתם תפגשו בכל מקום, בכל שדה דיון כזה, אתם תראו שאני בעצם בלוגיקה שאני מציג כאן, זה מנטרל כמעט את כל הטיעונים שעולים. זה לא אומר שעכשיו מגיעים למסקנה ודאית שיש אלוקים. אני רק אומר, הטיעונים שנראים כל כך מוחצים, הופכים להיות שוליים לגמרי. עדיין יכול לבוא מישהו ואומר, תראה, אבל יש כל כך הרבה טיעונים, שגם אם כל אחד מהם הוא שולי, שזה לא עובר את רף הוודאות שאני מציב לעצמי, בסדר? ואז הוא יכול להישאר אתאיסט, או לא מאמין, או לא מחויב, או מה שלא יהיה. לא טוען שהדרך שאני מתווה פה, אמורה לשכנע כל אדם רציונלי לאמץ את המסקנה. כל מה שאני כן טוען, זה שטיעוני הנגד קצת מאבדים מעוקצם. זאת אומרת, אתה אל תתרגש, אל תתרשם יותר מדי מטיעוני הנגד, אלה שתמיד מוצגים כאיזה קלף מנצח, ודאי ומוחלט, וכל מי שלא מקבל אותו הוא טמבל חשוך ופרימיטיבי. אוקיי? אז זה ממש לא נכון. אני גם חושב שאפילו הדרך הזאת הרבה יותר סבירה מהשנייה. אבל כן, אבל כל אחד ישים את רף הסבירות איפה שהוא שם אותו. לכן צריך פה מצד אחד להבין מה השגנו, ובמצד שני להבין מה לא השגנו. זאת אומרת, להבין, להיות בטוח עד כמה שאפשר, אבל לא פחות ממה שאפשר. בסדר? לא צריך להיות עם פחות מדי ביטחון. בדרך הזאת. נכון, יש ספקות, יש קשיים, אבל כמו בכל תחום בחיים, אנחנו מקבלים החלטות בתנאי אי ודאות. דיברתי כבר שאמונה לא צריכה להיות ודאית, לא יכולה להיות גם ודאית. אוקיי? אז אני לא מחפש ודאות, אני מחפש סבירות, אני מחפש להראות שמי שמתבסס על טיעון מהסוג הזה הוא אדם רציונלי למהדרין, בעיניי יותר רציונלי ממי שמתנגד, וזה כבר עניין של הערכה. וכיוון שכך, אני ממש לא נבהל מכל טיעוני המתקפה, ההפרחה. עכשיו, אני רוצה להגיע ללב העניין הזה של טיעון העד. אמרתי שכאשר אנחנו בוחנים את כן. המוקד של הדיון, אז אמרתי, עברנו את קיומו של אלוקים, וניסיתי להראות שנוצר פה פאזל שלם שמביא אותנו עד מתן המצוות. עוד לא דיברתי על החוליה האחרונה, אם ניתנו המצוות, למה זה מחייב אותי? זה כבר שאלה פילוסופית. כרגע אני עוסק בשאלות עובדתיות. האם יש אלוקים? האם הייתה התגלות? ומה ניתן באותה התגלות? כל זה שאלות עובדתיות בלבד. בסוף נשארת לנו השאלה הנורמטיבית, הפילוסופית, אוקיי, נניח שהכל נכון, למה זה מחייב אותי? זאת כבר שאלה נורמטיבית. אני עושה כרגע רק במישורים העובדתיים, שזה שלושת החוליות הראשונות של השרשרת. קיומו של אלוקים, מתן תורה, והתוכן של מתן תורה, המצוות. אוקיי? אז הדיון במישור העובדתי, מעבר לפילוסופיה, הנה שואין אלוקים, הדיון במישור העובדתי בדרך כלל נסוף סביב טיעון העד. וטיעון העד זה הטיעון שהרבה פעמים תולים בכוזרי, למרות שיש לו זה בסך הכל משפט וחצי, כן, שאבא לא משקר לבנו, שמסורת שעוברת בחזית רחבה, ההורים לא משקרים לבניהם, ולכן ברור שזה אמיתי, כן, מה שהגיע אליהם. ועל זה יש מתקפות ופרחות ופרחות נגד וכולי, זה נקרא טיעון העד, יש לזה גם ערכים בוויקיפדיה ועוד, אפשר לקרוא על זה גם בספר שלי, במצוי הראשון ועוד. הדיון סביב טיעון העד, קודם כל אני רוצה לחזור ולהזכיר את המסקנה שאליה הגענו קודם. טיעון העד, אני אבחן אותו עכשיו לגופו. אבל תמיד ברקע יהיה הדיון המסגרתי שעשיתי קודם. שטיעון העד הוא בסך הכל חתיכה אחת מתוך פאזל שלם. וכשהפאזל הזה חלקיו משתלבים זה עם זה, זה מחזק כל אחד מהחלקים. אז נגיד שהגעתי למסקנה שהמסורת באמת סובלת מפגמים ואני בספק לגביה. המתקפות על טיעון העד, נגיד, שכנעו אותי לפחות ברמה שאני עכשיו מסופק. אוקיי? עדיין יכול לבוא מישהו ולומר, כן, אבל יש לך זוקה. אני בספק, אבל יש לך זוקה. למה? כי הטיעון קדימה מביא אותי למסקנה שהייתה התגלות וניתנו במצוות. עכשיו נכון שאם טיעון העד היה עומד לעצמו, יכול להיות שלא הייתי משתכנע. אבל הוא משתלב עם הטיעון קדימה, הטיעון אחורה. אז אפילו אם הטיעון הזה הוא מסופק, עדיין יש חשיבות להסתכלות על המסגרת כולה. זה המסגרת. עכשיו אני ארצה להיכנס לטיעונים עצמם, על טיעון העד עצמו. נעזוב רק את המסגרת ובואו נראה מה עוצמת טיעוני ההפרחה על טיעון העד. טיעון העד בעצם אומר ככה, אם מגיעה אליי מסורת מאבא שלי או מההורים שלנו, כן, שהם קיבלו מהוריהם וכן הלאה, שהיה מעמד הר סיני וניתנה שם תורה וכו', אז זה כנראה נכון. הורים לא משקרים לבניהם וכו' וכו'. אוקיי? בעניין הזה יש כמובן כמה הנחות. הנחה אחת, זה אותו דור ראשון שעמד בהר סיני, אכן חווה התגלות. ואז הנחה שנייה, זה שגם מה שעבר אליי הוא אמין. השרשרת משם עד, ואת זה שהם תפסו את זה כהתגלות, זה אכן הייתה התגלות. הנחה שנייה, זה שכשאני קיבלתי מידע על זה שהם חוו התגלות, המידע הזה לא הומצא באמצע, אלא הוא עבר בשרשרת אמינה מהם אליי. וישנן מתקפות על החלק הראשון, וישנן מתקפות על החלק השני. המתקפות על החלק הראשון בעצם מדברות על השאלה, יכול להיות שהם ראו שם כל מיני דברים, אבל אולי זה היה הזיה קולקטיבית, אולי זה היה שקר אינטרסנטי, אולי זה בכלל היה המצאה שנוצרה מאוחר יותר ובדו איזושהי התגלות המונית שהייתה בעבר, אבל זה כבר קרה אחר כך, כל מיני טענות מן הסוג הזה. ויש מתקפות שתוקפות את החלק השני. אפילו אם נגיד שהייתה התגלות, וזה אני לא יודע. אבל אני אומר, כן, אני לא יודע, אבל הגיעה להם מסורת, והיא מספרת לי שהייתה התגלות. לא, לא, את המסורת אני יכול לתקוף. מי אמר שהמסורת הזאת אמינה? המסורת הזאת יש חורים וסדקים והמצאות וזה, היא יכלה להיות גם המצאה של אנשים מסיבות שונות, או שקר, או באופן תמים, נוצר מיתוס בצורה כזו או אחרת, וכן הלאה. פה זה כל מיני מתקפות על החלק השני, על המעבר מהאירוע המכונן הראשוני אלינו, אוקיי? זה בעצם שני מישורי הדיון. אני עושה את זה די בקצרה, כי אני רוצה לסיים את זה בפעם הבאה. מפורט יותר בספר, במצוי הראשון. אז תראו, בחלק הראשון, כמובן, אם אני אצליח לשכנע שהמסורת היא מסורת אמינה, אז זה כמובן גם יאמר לי שהייתה, שלפחות הדור הראשון סבר שיש התגלות. יכול להיות שזה היה בית אדמי, זאת אומרת, הוא דמיין שהייתה התגלות, אבל זה באמת מה שמבחינתו היה שם. ואז נשאר לי רק השאלה, האם מה שהם חוו אכן היה. אוקיי? זאת אומרת, אם אני מצליח להתמודד עם טיעון העד, במובן של אמינות המסורת, אז נשאר לי רק שם. אז אני קודם כל אפתור את השאלה השנייה דווקא. ואני אומר, יכול להיות שמה שהם חוו זה סתם היה הזיה, או משהו כזה. אבל בעניין הזה, אני רוצה להביא דוגמה. נגיד, אברהם אבינו מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא לעקוד את בנו. ישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, כן, הולך, והמאכלת, והופ, אוטוטו, הורג את בנו. אז שואלים, הרבה שואלים, גם כמובן קירקל ובחילו רעדה, אבל זה מופיע גם במפרשים יהודים. למה הוא האמין לציווי האלוהי הזה? למה הוא לא העלה בדעתו שאולי זה סתם הזיה, השד המתעתע של דקארט, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. דיבוק שנכנס בו. הרי זה לא הגיוני בעליל הציווי הזה. זה לא הגיוני, כי זה לא מוסרי, והקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מוסריים, אז איך זה יכול להיות שמצווה עלינו משהו לא מוסרי? בלי סיבה. ובית זה לא הגיוני, כי זה נוגד את הלוגיקה, לא רק את המוסר. ושהקדוש ברוך הוא אמר, כי ביצחק יקרא לך זרע. איך יקרא לי זרע אם אני עכשיו הורג אותו? אז יש לי את הוכחות מוחצות לזה, שההתגלות שחוויתי, היא סתם בידיון. אז היה, לא יודע מה. ולמרות כל זאת, אברהם אבינו חובש את חמורו ויוצא לעקוד את יצחק. איך זה יכול להיות? אז יש באמת מפרשים, אבי רביצקי מביא את זה באחד מהמאמרים שלו, בעיקר ספרדים, שטוענים שאברהם נכשל בניסיון העקדה. הוא באמת היה צריך להתנגד. הוא נכשל. בזה שהוא ציית הוא נכשל. אני לא יודע איך אפשר להכניס את זה לטקסט המקראי, לפרשנות המתעתעת של המקרא פתרונים, בעיניי זה לא נכנס, הבל הוא רעות רוח, הבל פרשני, לא הבל תוכני. אז זה לא יכול להיות מבחינה פרשנית. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, והוא יחזק את ידיו, אתה ראיתי, מה זאת אומרת, זה ברור שהוא הצליח בניסיון שם, מהמקרא זה ברור. אז מה הנקודה? הנקודה היא שכשאני שואל את אברהם אבינו, רגע, למה לא חשבת שזה שד מתעתע? זה כמו מישהו עיוור שישאל אדם רואה, תגיד, למה כשאתה חושב שיש פה ספרים, למה אתה כל כך משוכנע? אולי העיניים מתעתעות בך? נכון, יכול להיות, הרי לפעמים יש תעתועים, פאטה מורגנה. מה אני עונה לאותו עיוור? אין לי מה לענות לך, אבל ברור לי שאם העיניים מראות לי זה כנראה ככה. נכון? אין לי מה לענות לו. יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות, אבל הוא לא צודק. כי אני חוויתי את הראייה באופן בלתי אמצעי, וברור לי שהראייה היא דבר אמין. זה ברור. עכשיו, אם זה כך, אז אני רוצה לטעון שכיוון שאנחנו והמפרשים הללו לא היינו אף פעם נביאים, אף פעם לא חווינו התגלות של הקדוש ברוך הוא שמדבר אלינו, אז אנחנו לא יכולים לבקר את אברהם אבינו ולהגיד לו, תגיד, מאיפה אתה יודע שההתגלות הזאת אמינה? אולי זה שד מתעתע? אנחנו לעניין זה עיוורים, כי לא חווינו אף פעם את העניין הזה. אז מי שלא חווה את העניין הזה, תמיד יכול לעלות ספקולציות, אולי זה פאטה מורגנה, אולי זה שד מתעתע, אולי כל מיני דברים כאלה או אחרים. הכל יכול להיות. אם לא חווית את זה, the sky is the limit. זאת אומרת, אתה יכול לעלות איזה אפשרות שאתה רוצה. אבל מה יענה לך אברהם? את מה שהפיקח עונה לעיוור. עזוב, אני נביא ואני אומר לך שכשקדוש ברוך הוא התגלה, ברור היה לי שאכן הוא מדבר אליי. רואים את זה, זה לא, או לא רואים, אלא חווים את זה בצורה בלתי אמצעית. נביא יודע כשהקדוש ברוך הוא מדבר אליו. בין אם זה בחלום ובין אם זה בעקיץ. אנחנו מהצד שלא חווינו את זה אף פעם, כמו העיוור, יכולים תמיד לשאול אותו ברמה האינטלקטואלית, כן, אבל אולי לא, אולי זאת אשליה, אולי זה לא נכון. בסדר, השאלה נשמעת הגיונית. אבל מצד שני, אברהם אבינו אומר לי, תשמע, אני חוויתי את זה באופן בלתי אמצעי, זה פשוט כך. ואם העיוור שומע את הפיקח, אז הפיקח יגיד לו, תשמע, אתה צודק ברמה האינטלקטואלית המופשטת, ואני אומר לך שאם היית חווה מה זאת ראייה, היית מבין שזה אמין. גם אתה היית מקבל את זה.
אבל פה אני דווקא לא מרגיש שזה מאוד משכנע, כי גם מי שחווה פטה מורגנה וראה משהו שהוא לא באמת קיים, יכול להיות שהוא יתארך, אני ראיתי את זה, אני, באמת, אני לא יכול להגיד לך, פשוט ראיתי.
קודם כל, אני לא מסכים עובדתית. אני חושב שמי שחווה פטה מורגנה, בדרך כלל לא חווה משהו ברור. הוא חווה משהו שנראה כמו מעיין או משהו כזה, ברור גם ההקשר למה הוא חווה את זה, כי הוא צמא. אנחנו מכירים את התופעה הפסיכולוגית, זה קורה להרבה אנשים באותו מצב, אוקיי? אז יש לזה אפילו הסבר. ובית, אחרי שהוא מגיע לשם, הוא מבין שהוא חווה את זה לשקר. הוא עצמו מבין שמה שהוא חווה שם היה הזיה. לכן, אני לא מקבל את טענת הפטה מורגנה כטענה פורכת. אני מקבל אותה כטענה שהיא קצת מערערת. לפעמים, גם אם אני חושב שאני רואה משהו, לא בטוח שזה נכון. אבל צריך להבין שכל הדוגמאות שאנחנו מכירים, הן דוגמאות שהן לא באמת ראייה חד משמעית, ברורה. לא חושב שזה ככה. ואנחנו עצמנו משתכנעים שטעינו אחר כך. זה לא מה שקרה פה. וכשהעם אומר לי, תראה, אנחנו כולנו, כאיש אחד, מיליון אנשים, מיליוני אנשים, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, שתי הדיברות הראשונות לפחות, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו. אז אם כל האנשים האלה אומרים את זה, אומרים, רגע, אבל אולי זה השד מתעתע. בסדר, אולי, אבל הם אומרים לך שלא. אז תראה, יכול שכולם שקרנים, כולם עוזים עזיות, כולם זה. אני חושב שנטל הראיה הוא על מי שאומר שכן. שזה הזיה. אולי כן, לא יודע, יכול להיות, פסיכוזת המונים. אני חושב שמי שטוען לפסיכוזת המונים, נטל הראיה הוא עליו. ברור שזה נכון, אם אני אעמת את זה על ידי וידוא של אמינות השרשרת. שהדיווח על מה שהיה שם הוא דיווח אמין. אבל כמובן, אני צריך בשביל זה לבדוק את אמינות השרשרת. כי אחרת פשוט לא, הם לא עזו ולא כלום. לא היה ולא נברא. גם ההזיה לא הייתה. סתם המציאו את זה. אז כל הדיון הזה עשיתי בהנחה שהשתכנעתי שהשרשרת אכן אמינה. אבל בזה אני צריך עוד לשכנע אתכם. אז כאן אני רק אתחיל, כי אנחנו מגיעים כבר לסוף השיעור. הבעיה הגדולה בטיעון העד, וכל מיני אתאיסטים נורא מתלהבים מהעניין הזה, וסופרלטיביים, ואומרים, יום, כן, דיוויד יום, ריסק את טיעון העד, אין לו תקומה יותר. כל אדם רציונלי מבין, זה פשוט הבל הבלים, זה נגמר. אחרי יום זה נגמר. מה יום אמר? אז בואו נקרא את זה בפנים. אני אראה לכם את זה רגע. הנה פה. אנו נדרשים לבחון ספר שנכתב כמעט בוודאות הרבה אחרי מסכת האירועים המתוארת, שאין לו שום סימוכין מעדות בת הזמן, והנושא דמיון רב לאירועים הפלאיים שכל אומה מתארת בהם את ראשיתה. יניח כל איש את היד על הלב ויאמר, בדילוגים קצת, האם הוא חושב ששקריותו של ספר כזה, הנתמך בראיות כאלה, היא עניין מיוחד ופלאי יותר מכל הניסים המתוארים בו. יש פה טיעון שהוא טיעון פילוסופי על פניו מבריק. למרות שזה נשמע כמו סתם עטפה אתאיסטית. לא, יש פה טיעון פילוסופי מבריק. בעצם דיוויד יום אומר כך, תראו, יש לנו שתי אפשרויות. מגיעה אלינו מסורת, שהיה התגלות, ניסים, אשן וכל יוצא מהשמיים וכל מיני דברים כאלה. אוף לא צייץ וכל מיני עניינים. בסדר? שתי אפשרויות לפרש את המסורת הזאת. אפשרות אחת, אכן זה היה, המסורת מעבירה לה את זה באופן אמין, והכל בסדר. שימו לב, בלי להיכנס לביקורת המקרא ולכל הדברים האלה, אני דיון פילוסופי לגמרי. אז אפשרות אחת, אכן המסורת העבירה לה את האירועים כהווייתם. כך היה. כמובן, שמדובר פה באירועים שהם פלאיים, לא טבעיים, ניסים גלויים, לא סביר שהיו אירועים כאלה. הטענה כשלעצמה היא טענה לא סבירה, נכון? טענה לא סבירה. אנחנו לא פגשנו בניסיון החיים שלנו אירועים מן הסוג הזה. ניסים או התגלות אלוהית או משהו כזה, נכון? אז הטענה כשלעצמה לא סבירה. אבל בסדר, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, המסורת לא אמינה. התיאור הזה בעצם הוא המצאה של מיתוס שנוצר לאורך ההיסטוריה, לאורך הדורות. עכשיו תגידו לי, בסדר, גם זה לא אמין. שעם שלם ימציא מיתוס וכו'. זאת אומרת, תראו, מה שאנחנו צריכים כדי להחליט, זה לשקול איזה משתי האפשרויות היא פחות בלתי אמינה. שתיהן לא אמינות. אבל איזה משתיהן היא פחות בלתי אמינה, נכון? זה בעצם מה שאנחנו צריכים. כמו ששרלוק הולמס אומר, כן, בחותם הארבעה. אחרי ששללנו את הבלתי אפשרי, מה שנשאר, עד כמה שהוא בלתי סביר, זה כנראה האמת. גם אם האלטרנטיבה היא בלתי סבירה בעליל, אבל אם האלטרנטיבה שכנגדה היא בלתי אפשרית, אז כנראה שזאת האמת, למרות שזה בלתי סביר, נכון? יש לי שתי אפשרויות בלתי סבירות. בואו נראה איזה משתיהן פחות בלתי סבירה. אז הוא אומר, תראו, המצאה של מיתוסים לאורך ההיסטוריה הייתה מדי פעם. זה לא נס. נכון? זה לא נס. בוא נגיד, זה בלתי סביר, זה 80%, זה 90%, לא יודע מה. ניסים זה 0%. ניסים זה בלתי סביר לחלוטין. מה, מישהו שיבוא ויגיד לי עכשיו, אני ראיתי חפץ שנשאר עומד באוויר. אני אעלה בדעתי בכלל לקבל את העדות הזאת. עצם בעל מסה, שנשאר לעמוד באוויר. זה נגד חוקי הטבע, נגד כל הניסיון שלנו, ולכן ברור שזה לא נכון. אז אם אתה שואל את עצמך, מה פחות בלתי סביר? זה שיש מיתוס שנוצר לאורך ההיסטוריה, מה חסרים מיתוסים? המיתולוגיה היוונית, המיתולוגיה הפרסית, המיתולוגיה כל, מיליוני מיתולוגיות. שנוצרו לאורך ההיסטוריה, דברים כאלה קורים. עכשיו נכון, רוב הסיפורים הם כן סיפורים אמיתיים. המיתוסים הם מיעוט מתוך כלל הסיפורים שיש, אוקיי? אבל יש מיתוסים, זה לא דבר בלתי אפשרי. אז כמה זה? 10% לצורך הדיון. אבל ניסים לא ראיתי אחד בחיים שלי. אז זה אפס. אז בעצם הוא אומר, זה כמו בחינת השערות בסטטיסטיקה. יש H0 ו-H1. אין היפותזה 0 והיפותזה 1. מה אני צריך לעשות כדי להחליט איזה מהם נכונה? להצמיד הסתברות לכל אחד מהם, ולבחור את זאת שהיא יותר מסתברת, נכון? זה לא משנה אם זאת שהיא יותר מסתברת היא מאוד לא הגיונית. זה לא חשוב. כל עוד היא יותר הגיונית מהשנייה. אתם מכירים את זה ששני החבר'ה נמצאים, מסתובבים להם בשטח, פתאום מגיע האריה. אז אחד מתחיל לרוץ, והשני מתחיל ללבוש נעלי התעמלות. אז נעלי ספורט, כן? אז הוא שרץ, אומר לו, תגיד מה, אתה משוגע, יש לך זמן ללבוש נעלי... רוץ מהר! אתה לא, גם אם הנעלי ספורט לא תרוץ יותר מהר מהאריה. אז הוא אומר לו, אני לא צריך לרוץ יותר מהר מהאריה, אני צריך לרוץ יותר מהר ממך. אוקיי? זאת אומרת, האפשרות לא נבחנת בשאלה אם היא סבירה או בלתי סבירה, אלא השאלה האם היא יותר סבירה מהאפשרות האחרת. אוקיי? זה הכל. ואז אומר דיוויד יום, נו, אז בואו תגידו לי אתם. אם היו שתי אפשרויות, בא מישהו ואומר לכם, תראו, התרחש לי נס גלוי. ובדרך כלל, הבן אדם הזה אומר אמת, זה לא שהוא משקר, הוא לא אדם שקרן. מצד שני, ניסים לא מתרחשים. זה אחרי שתי אפשרויות, או להניח שהוא שיקר למרות שהוא בדרך כלל דובר אמת, 10%. או שקרה פה משהו בלתי אפשרי, 0%. מה אנחנו נבחר? 10%. לכן הוא אומר, בשיקול לוגי צרוף, עזבו את ביקורת המקרא, עזבו הכל, שיקול לוגי סטטיסטי צרוף לחלוטין. אם יש לך שתי אפשרויות פרשניות לגבי המסורת הזאת, ברור שהפרשנות העדיפה זה שהמסורת הזאת היא המצאה. מסורת שמעבירה עליי ניסים ואירועים חריגים ועל טבעיים, כן? ברור שהאירועים לא היו והמסורת היא המצאה. כי האלטרנטיבה שהאירועים כן היו והמסורת אמינה היא אפשרות עם סיכוי 0. האפשרות השנייה היא אפשרות עם סיכוי 2%. 2% יותר טוב מ-0. אוקיי? זה הטיעון של יום ואיתו צריך להתמודד. אגב, תסתכלו בטיעון העד בוויקיפדיה או בכל מקום שלא יהיה, גם אצלי בספר אתם תראו. יש מלא פילוסופים מאז שזה נוסח בצורה כזאת, שעלו על זה שיש אצל יום איזה טיעון לוגי, סטטיסטי, ברור, שהם, אין, הם אומרים, זה מכת מוות לכל העמדות הדתיות. אין, אף אחד לא יכול היום להציג טיעון עד בצורה שאיום לא יפיל אותה. אין דבר כזה. מי שמחזיק בטיעון עד היום הוא אידיוט. זה לא שאלה של עמדות, זה לא, אין, זה חטף נוקאוט. אוקיי? זאת הטענה. עם הטענה הזאת אני אנסה להתמודד בתחילת השיעור הבא. אז השיעור הבא יוקדש להתמודדות עם טיעון העד מצד אחד, ואחרי שגמרנו את זה, הגענו לשחוליה הרביעית בשרשרת, אם היה ציווי, למה זה מחייב אותי? העניין הנורמטיבי. בסדר? ובזה אנחנו נגמור. עד כאן.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
כן.
הרב רואה את החשיבות בהתגלות בתוכן, או בעצם ההוכחה האמונית שנובעת
מ... יותר מסובך, אני אדבר על זה בפעם הבאה, גרעין של התוכן לפחות.
אם המטרה, אז מה, אבל הבסיס הוא יותר מה, ההוכחה האמונית בזה, או...
לא, לא, אני אסביר, אני מקווה שאני אסביר את זה, אני אגיע לזה.
אוקיי, טוב. תודה.
תודה.